יפו זו הכתובת.
תתחיל לשיר.
לנצח אצלי בלב.
שתוק את הפה שלך.
אותך אני אוהב.
צבע אדום.
פועל תל אביב לעולם ועד.
צבע אדום, הפודקאסט של אוהדי הפועל תל אביב. צבע אדום.
הישר מאולפני.
איזה אולפני?
וואלה. אולפני וואלה, נערף.
אוקיי.
תגיד, צבע אדום, אתי להגיד.
צבע אדום.
קלוט פה?
באולפן למטה. אתה רוצה ביפ כאילו איך שיתחיל הפרק? אתה תשים אתה.
אתה לא מאיים עליי.
הם מכובדים, יש להם אולפן וזה, אנחנו פה מתגנבים מהדלת האחורית.
אני אדבר עם הצוקי, שירגן לנו ספות.
דרך אגב, אני דקה ראשונה החרמתי.
פרנקו, אתה שותק ב-13 דקות הראשונות ו-12 שניות.
דקה נקודה 3.
אתה שותק ב-329 שניות הראשונות. צבע אדום, אנחנו פרק 329. באנו בגדול, רצינו לסכם פה סיבוב, אבל קצת קשה להתעלם מכל מה שקרה בשבוע האחרון, מאירועי הפועל פתח תקווה, משטרה, מחאה, מעצרים. אז אנחנו קודם כל נתעסק בהם, אחרי זה אנחנו נעשה איזשהו סיכום חצי אלטרנטיבי, חצי סטנדרטי של סיכום הסיבוב, ונסיים בסוף עם לקראת קריית שמונה, וזה פינת פרנקו על מה קורה מאחורי הקלעים של החוג. אז...
אתה בחוג היום? אתה חוזר מה...
הוא נותן, הוא נותן את הטייק שלו.
אני כבר פחדתי שנשמע אותו את הטייק המטומטם שלו על רן בנימין ששמעתי בוואטסאפ.
אבל יהיה
גם רן בנימין, יהיה גם רן בנימין. אבל קודם כל, הסגל פה, פרנקו חוזר אלינו לפני שהוא...
אחרי דקה ושלוש... אחד, שלוש, אחד, שתיים. כן, אתה יכול להתחיל לדבר.
זהו.
רגע, אל תתחיל לדבר, רק אני אציג את האחרים ואז תתחיל לדבר.
עכשיו אני מטריף פה את כולם.
קדימה, תסתובב עם הגב למגרש. בגיינסקי, שמתחיל להיות פה איש הברזל של הפודים האחרונים, התייצבות מרשימה.
לא רק התייצבות, הובלה, שרשרת הספקה, הכל אני עושה בפוד המסריח הזה.
בלעדיך לא הייתה פה הקלטה היום.
למה? אתה רוצה לספר למה?
כי הבאתי את כל הציוד, חוץ מטה קונסולה.
עכשיו, אני נסעתי היום, באמת, 4 שעות בכביש הייתי היום, גשם אימים, אני מדבר עם אבי וזה שעה בנסיעה, אני אומר לו, שמע, 50% אני לא שורד את הנסיעה הזאת, ואז אתה שולח, אתה חייב לגבעתיים, עכשיו דרסתי, זה 4 זקנות, כמעט דרסתי, אמרתי דרסתי, כמעט דרסתי 4 זקנות בדרך עד לצידון, ועכשיו, הייתי בטוח שצידון מביא לי את התיק, לא הבנתי שהתיק פה,
אנשים לא מכירים את התיק. התיק זה מה שיש בו הכל.
הוא פשוט יורד בגשם עם הקונסולה חשופה, זורק עליי את הקונסולה, ואני נוסע.
כן, אני יצאתי הגיע היום מהבית עם 2 תיקים, אמרתי, אין, הכל תפור.
זה רק מראה שיש יורש לתפקיד השליח של הפוד. מאיים על מנץ.
שמע, קודם כל, עצם זה שלוחצים פה על רקורד, זה כבר ההישג, כי היו לנו כבר פרקים כאלה, אז...
ועוד במזג אוויר כזה, אנחנו גם נגיד שהאויב הרשמי של הפוד כרגע זה שלום המזג אוויר.
ברור.
שלום עלי מזג אוויר.
הוא אויב הציבור מספר 1 כרגע, ברגע שתסתיים המערכה הזאת, אפשר לחזור לכל אחד יבחר מי הוא ביבי, יריב לוין, בן גביר, סמוטריץ', שכל אחד יבחר, אבל כרגע...
חלום שלי שיהיה בצורת, רק בשביל שלום המזג האוויר.
גם היה איזה דיון, שהיה איזה שנייה שאמרו שאולי הרשויות יגידו לא לשלוח את הילדים למסגרות.
זה הכל בגללו.
מה? אני...
בגללו? זה בגללו.
אני שולח את הילדים למסגרות, גם אם אין מסגרות.
אבל מי שבישל אותו היום, ששלח לו את וולפסון מוצף ב-AI...
לינדי.
לינדי שלח לו את זה? איזה גאון.
באמת?
גאון. אתה אומר, שלח לו ואיכשהו אלא את זה, תיגן אותו.
זה הכי AI בעולם. איזה בומר, השלום הזה גבר מסריח הזה באמת.
באמת, נורא. נורא. תופעה נוראית, לשים לסוף.
טוב, אבל קודם כל ההצלחה זה בעצם שיש פה 4 אנשים מהפוד שלא נעצרו, ואנחנו מגיעים, לגבי אחרים אנחנו כרגע לא יכולים לאשר או להכחיש, איתי גלון נעלם.
לגמרי.
ולא בפעם הראשונה.
השאלה אם הוא עצור או עוצר.
יכול להיות שיואב קיש יעשה משהו אחד טוב. יסיים את האירוע הזה.
הוא גם אויב ציבורי.
יואב קיש או איתי גלון.
האויב הציבורי של איתי גלון זה יואב קיש כרגע.
אבל בוא באמת נעבור ככה, כי עם כל הכבוד לזיוני המוח שלנו, בוא נרד לאירועי השבוע.
רגע, אתם הייתם בשבת המשחק, נכון?
כן, כן. יש פה שני צדדים. אני הייתי עם הילדים גם הקטן, אז...
אתה שברת השביתה.
אני, אם הייתי לבד, הייתי יוצא, אבל הייתי עם שלושה ילדים. למה, מה, כאילו, לראות את הפועל? עדיף לראות עם בירה בסמילה מאשר לשבת ולהתבאס.
אז זה הזכיר לי אותי בקזן. נכנסתי למשחק,
היה כזה גשם.
הגשם, כן.
ואז אמרתי עצמי, אם אני יוצא עכשיו, זה היה שתי דקות לפני המשחק, אם אני יוצא עכשיו, אני בעשר דקות רואה את... מפסיד עשר דקות רואה בטלוויזיה. יצאתי, הגעתי הביתה רטוב וראיתי את המשחק.
אבל... טוב, בוא נדבר על כל האסקלציה של השבוע האחרון.
אתם הייתם בחוץ? אז רגע, שאביב ידבר, כי אני הגעתי יחסית מאוחר, אני כבר הגעתי כשכל האירוע התפוצץ. אז אביב, תן לנו את זה.
לא, זה לא שיש מה לספר חוויות, כולם יודעים
מה... כולם יודעים מה היה.
לא, כולם יודעים מה היה, אנחנו מתכנסים פה חמישה ימים אחרי. אני חושב שהאירוע פה, או אם הרגיש לרגע, האירוע רדיפתי נקודתי של אוהדי הפועל תל אביב, שאגב, כנראה נכון, כן, הרוב מכוון אלינו, זה, אתה יודע, צריך להיות עבר כדי לא לראות את זה. ניתה איזושהי קריאה לפעולה, ואנחנו הולכים לקבל איזושהי מחאה של כל הארגונים, למעט שלושה ארגונים, ואנחנו ממש נקבל...
הצהובים, נראה לי.
תמונת בני האור מול בני החושך.
אני חייב להגיד שאם זה מה שאתה הבנת ממה שהולך לקרות, יש לי בעיה עם זה.
מה?
כי אני מאוד לא אוהב את הקטע הזה, אני כבר רואה את זה כבר חודשיים, מאז הדרבי, שזה כאילו תמיד יש את הקטע... אוהדי כדורגל לא אויבים, וזה נגד אוהדים ונגד הארגונים. לא, אני חושב שזה אירוע נטו על הפועל תל אביב.
אני מסכים איפה.
זה קמפיין הבחירות של בן גביר, ולהפוך את זה, עכשיו, בסדר, הסולידריות, הכל טוב, אבל להפוך את זה לאירוע...
האירוע הסולידרי...
אני לא חושב שזה
לא יעד. ארגונים, אני מרגיש שהאירוע הזה הוא קודם כל נגד הפועל תל אביב, כדי להשיג לבייס... לתמועת ההצלחה שלו, ולהביא את הקרקפת.
אוקיי, אבל אם זה פעולה רע לבוא ולהגיד, אוקיי, יש פה בעיה, הנה, כולם מזדהים מהבעיה הזאת, כולם רואים את זה, כולם סובלים את זה מזה במידה כזו או אחרת, והנה, כולנו עומדים מאחורי התביעה הזאת שלא יודע הפועל תל אביב.
אבל אני לא בטוח, מהצד, אני אומר עכשיו, אין לי פתרון, אבל אני אומר מהצד, אני לא בטוח שהכחולה באמת סובלים מבעיית משטרה.
לא, אבל אני חושב שהעדים של מכבי חיפה כן.
אז הסיפור הראשון עם חולצה היה של מכבי חיפה.
כן, ראיתי גם שהאוטרס יום המלח הצטרפו.
לא, בסדר, אבל שנייה, בריגה. בוא נלך רגע, אני חושב שקרו דברים השבוע, גם בדרבי הירושלמי, שיצרו איזשהו מומנטום לעשות את המהלך הזה, בטח גם עם העדים של נגיד בריגד המלח. עכשיו, אפשר לצחוק עליהם רגע, ובוא נשים את זה בצד. מה שהם עברו שם בתמונות שהיו,
לינץ'.
תראה, יש המשטרה מתאמרת באוהדים באופן מכוון, ויש המשטרה מפקירה אוהדים באופן מכוון. כך או כך, זה פעולה עם טעם לפגם פוליטי.
עוקביי בטוויטר, יכולים לזכור את הכינוי שהדבקתי לחבורת חמודים בטוויטר, אוהדי ביתר, אבי אוחיונים ולהקתו, כעמותת ידידי לה פמיליה. שעמותת ידידי לה פמיליה, זה מרגע שאיך קוראים לו הגיע, שאברהם הגיעו לביתר, הוא אמר בגדול, חברים, אני גמרתי להתעסק עם האירוע של הפמיליה. אני לא מתכוון להביא לפה שחקן ערבי, ואני לא מתכוון להתעסק בלחנך את הקהל הזה, אני רוצה לבנות קבוצת כדורגל חזקה, ומאותו רגע כל השיח הזה השתנה, ופתאום עד מה שראינו שבוע האחרון עם החרם ומחבקים וכאלה, והוא רוצה דוקו וכל הדברים האלה.
היה דודי אמסלם, היה כותר דודי אמסלם, הוא הרצה בפני שחקני הנוער של ביתר, קראתי כזה דבר, היה?
ומה?
על סובלנות.
על סובלנות?
לא, אני חושב ששאול צייץ את זה, שמגיע לו מזל טובה גם. הוא צייץ על זה, שזה כמו להזמין את בני סלע להרצות על...
אבל רק עכשיו הבנתי...
למתבגרים, על מין, בטוח.
רק עכשיו הבנתי שזה דודי אמסלם.
לא, תראה, השאלה בטוח.
גם אני כשראיתי את הכותר, חשבתי ישר דוד אמסלם.
זה נראה הגיוני שמביאים אותו. זה כמו שהוא סרטט הרכב עם 12 שחקנים.
הוא היה עונה אצלנו גם, לא?
מה?
הוא שחק עונה אצלנו.
הוא היה אצלנו, כן.
תקשיב, קודם כל הוא היה שחקן ענק.
מגן שמאל סופה.
ענק. אז יש אירוע אחד שהוא אירוע הלבנה של הפמיליה.
כן.
ובאירוע הלבנה של הפמיליה, בין היתר נותנים להם בירושה לעשות מה שהם רוצים, ואז כשאתה בא, ואני אף פעם לא מבין איך אתם נוסעים למשחקים האלה, אבל כשאתה בא...
אתה מבין? זה בדיוק האבסורד, שאתה לא מצליח להבין למה אנשים עושים את זה. אנשים הולכים למשחק הכדורגל. זה תפקיד של המשטרה.
בסדר, אני
לא נוסע.
כמו שאם הייתי אוהד מכבי, לא הייתי נוסע לבירמינגהם. בסדר, אני לא יוסף חדד. אבל בסדר.
לא יוצא את הזרת מסע לוועדי הפועל תל אביב לטדי.
אני חושב שצריכה להיות באופן קבוע, אבל זה...
זה הצעד הראשון להכיר בבעיה כנראה.
ואתה יודע שאתה הולך לטדי, ואתה יודע שאתה יכול בכל רגע נתון...
שאם אתה חונה ברחוב אחד ליד לא נכון, יוצא 5 דקות מאוחר מדי, עושה משהו זה...
אבל זה קמפיין ההלבנה של הפמיליה, וראית גם את התקשורת איך היא מתייחס לזה.
האוטובוס ספג.
האוטובוס ספג ונרגם.
כן.
שמע, זה מטורף.
האוטובוס של ירושלים.
והסיפור אפילו לא...
הסיפור של קטמון הוא הרי מזוויע, כי יש פה אלימות אמיתית, אבנים, מאז האבנים של בני יהודה, אני לא זוכר דבר.
אתה שמעת את התת ניצב מתראיין ב-5 באוויר?
לא, אני לא יכול בשתיים בצורה משבע לשמוע 5 באוויר.
הוא בדיוק שומע את הפוד השלישי של רבות.
אבל זה קורה גם למכבי חיפה, וזה קורה גם לך. זה אירוע אחד.
זה אירוע אחד, שהוא ההלבנה של הפמיליה, שהמטרה שלו, ואני מכירים את כל הנרמולים האלה בטוויטר, תמיד החמודים האלה בטוויטר באים ואומרים, כל האולטרסים אותו דבר, כי אתה רוצה להוריד את לפמיליה לרמה של להיות עוד ארגון אולטרס, ומצד שני גם עושים דברים טובים,
הם הולכים לילדים שעושים עליהם חרם.
לילדים, הם עושים המון המון... כן, איך אמר אברמו, ונמצא דוקו, שידעו כמה... וכל הסיפור הזה עם הסדרה, שזה בכלל לא הם, וזה מה פרק קשור, ועושים אותם וכל זה. אז זה אירוע אחד, שבאמת, בכל רגע נתון, תחת כל ממשלה, תחת כל ממשלה, אני לא אמליץ לאף אחד להסתובב עם חולצה בגוון אדום ליד טדי, לא משנה מי יהיה פה הראש ממשלה. שיהיה פה, שאחים לנשק יהיו פה בשלטון. בסדר? זה אירוע אחד. והוא מאוד מועצם, כי ביתר כרגע, ביתר כרגע היא גם מוצלחת. היא גם מוצלחת מקצועית, ויש שם אווירה מטורפת.
אירוע שני?
אירוע שני הוא קמפיין בחירות.
על הגב שלנו.
על הגב שלנו, שאנחנו... הכבשה שמקריבים אותה.
איתנו בודקים את סף היכולת של אוהדים לספוג אלימות משטרתית, ואז אפשר ללכת להביא את זה לקפלן.
אני לא בטוח שזה אלימות משטרתית, כמו שזה מהלך מאוד מאוד ברור, לפרק אותך. זאת אומרת, בגדול, בין היתר, אני גם שמעתי, אנחנו פה מתארחים אצל אופיר סער, שמעתי את אופיר כבר מעריך שספרה אולי יעזוב.
אה, בטח.
רוצים להרוס לך. רוצים להרוס לך, ומכל הכיוונים, אתה רואה את זה כל פעם שקופמן ואלי אוחנה נכנסים לאולפן, ואתה רואה את זה פה. אז יש פה מהלך שלם על הגב של הפועל תל אביב, כאילו מכוון הפועל תל אביב. עכשיו, לחבר את שני הדברים האלה ביחד, באיזשהו מקום זה, 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 זה בעייתי, כי למה החולצה הפריע להרבה מאוד אנשים?
למה?
למי הפריע?
לא,
הרבה אנשים,
כי רואים שטויות. פה באמת משהו, שהוא אנטי-דמוקרטי בצורה מובהקת. ברגע שאתה מסמן חולצה...
חשבתי שהחולצה הפריעה
לטובה.
אירוע,
אירוע חולצה. חשבתי הפוך, מלא אנשים מגיבים,
אתה לא תופס את זה נכון.
סמל שלטון.
על מגן דוד,
ערב טוב אסף אקרמן.
רגע, אתם לא תופסים את האירוע נכון. תיכנסו לטוקבקים של הכתבה, ותראו את כל הטוקבקים, ותבינו רגע איך נראות תגובות. זה לא רק טוויטר.
הרבה אנשים רואים פה...
לא רואים את זה בטוויטר.
רואים פה בעיה, סימון דמוקרטי מאוד מאוד ברור.
נכון.
שמשקף להם משהו...
מתנגדי שלטון מקבלים יחס מסוים.
שמשקף משהו שדרך אגב, הרי בסוף זה כמו... וכמו במחאת קפלן, ראינו שעוד פעם, לא צריך להגיד, תיכנסו בהם. צריך להגיד למפקד המחוז, הם לא פורצים לכביש, לדאוג שמפקד המחוז יביא כוח גדול, לדאוג שיהיו שם מחתזיות, ומשם האירוע כבר כותב את עצמו. שזה הדרבים האחרונים וכל הדברים האלה. תביא 500 שוטרים, יסמניקים ופרשים, בסוף הזה פרש ידפוק לילד בראש, כי זה בלתי נמנע. וזה לא הנחיה, בסדר? אבל אתה מייצר אירוע בתוך הדבר הזה. אז שני הדברים האלה בעיניי, אז האנשים מהצד מסתכלים אומרים, אוקיי, אם על חולצה יכולים להרחיק אותך, אז מחר יכולים להרחיק אותך על חולצה פוליטית וכל מיני דברים כאלה, אבל מצד שני, כשזה הופך להיות אירוע אולטרסי, בסדר?
האולטרס זה הכלי להדד את האירוע שקורה.
אני יודע, אבל בשביל ההדיוט שיושב ורואה חדשות, יש הבדל בין, אוקיי, מאבק באולטרסים, לבין מאבק על נשמת הפה של הדמוקרטיה.
פרנקו, אבל אתה לא מתעלם, אבל המשטרה עשתה פה מהלך...
צריך לעבוד בכל הקולות כנראה.
המשטרה עשתה פה מהלך מאוד, אם אנחנו נסתכל עליו כחכם, אני רואה מעבר אליו, יום אחרי החולצות, הם פושטים על המחסן של האולטרס,
ועכשיו... זה 20-20 איש.
עכשיו... זה כמו ספירת שאני לא יכול לחיות איתה, אבל...
אז רגע.
מה זה לא יכול לחיות? חלק מהעצורים שנעצרו, נעצרו על אירוע האלימות בחולון לפני, בעונה שעברה בכדורסל.
אז תקשיבו, חבר'ה, עזבו. תקשיבו. מההיכרות שלי היא משטרת ישראל, לא ניכנסת למה, משטרת ישראל היא לא ארגון שבטח במבצעים כאלה,
שיש לו אסטרטגיה.
עזוב אסטרטגיה, טקטיקה. הוא לא חושב צעד קדימה. מה שקרה זה שהאירוע בשבת הדליק אותם, הרי בסוף, סליחה, אם אני מגלה פה בשובר למישהו את הקונספציה, משטרת ישראל יודעת איפה הדברים האלה נמצאים, זה לא מורכב. אז זה יצבן אותם, זה החליק אותם על הדבר הלא נכון, ואני לא יודע אם זה מפקד המחוז, אבל מספיק הקצין, מספיק הקצין, תקשיב.
רגע, אבל זה לא נקודה בכלל.
רגע, תן לו לסיים, תן לו לסיים.
וזה לא הנקודה.
תן לו לסיים. לא, אבל אתה מפספס פה.
זה לא הנקודה, בגבקי.
זה לא הנקודה שלך.
נכון.
יש נקודות אחרות.
אני גמרתי את האירוע כאן מאוד, דיברת על האולטרס, אדם יושב ומסתכל, ורואה שזאת מחאה של אולטרס. אז אני אומר לך, אביב בא להגיד לך שזה לא. אז אני אומר לך, שהמשטרה עשתה משהו, מהלך, לא דם חכם, אבל הגיוני, שבו היא צובעת את זה, לא רק כמהלך אולטרסי, אלא כמהלך עברייני. יש קישור ישיר בין לובשי החולצה, לבין מה שנתפס במחסנים, ואתה יוצר את הקשר הזה בין ללבוש חולצה נגד המשטרה לבין להיות עבריין שמחזיק עלות.
אז עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו.
וזה מתחבר גם לאירוע הדמוקרטי.
בסוף, אם נלך עם הקונספירציה שלך, שהכל מנוהל.
לא קונספירציה,
נקסט.
הכל מנוהל.
הכל מנוהל. אז בוא נזכור שגם אין טיפשים מוחלטים שם. עכשיו... כאשר אתה רוצה,
יש שם כמה אנשים חכמים.
כאשר אתה רוצה לצבוע את הפועל תל אביב, לא את האולטרס שלה, את הפועל תל אביב, כארגון אלים וזה וזה וזה, כל הדברים האלה, ואתה מראה את התמונות של העלות וכל הדברים האלה, בשביל הגברת חיה שרואה חדשות, המסר הוא, המסר יעבור לפי מה שהם רוצים.
נכון.
ואז כשאתה בא לבעלם הנורמטיבי ברחוב, אתה אומר לו, תגיד, שמעת מה קרה במשחק של הפועל תל אביב עם החולצה? הוא מזועזע.
דיברתי עם אבא שלי בטלפון, תקשיב, דיברתי עם אבא שלי בטלפון, שנייה, ואני שומע, הוא עובד בדרום, ואני שומע אוברהרד, מישהו צועק לו ברקע, מה, לא עצרו אותך על הרימונים, לא היה לך כלום, איפה? אתה פה משוחרר?
אז אני אומר פעם.
אני מבין.
יש הבדל בין זה שרוצים להפוך את אולטרס הפועל ללה פמיליה, ויש הבדל בין דברים שהציבור הרחב, המיינסטרימי, לא החברים שלך משאר חמש, הציבור הרחב אומר, אני, מהדבר הזה אני מזועזע. עכשיו, אנשים יזועזעו מהרעיון שהמשטרה סותמת פיות ועושה מהלכים אנטי דמוקרטיים. הם פחות יזועזעו מזכותם של אולטרס הפועל להחזיק עלות וזה, אבל רגע, אבל זה בדיוק הנקודה. עכשיו, אם אתה נופל לקופץ המחוות שלהם, אתה גם בבעיה. עכשיו, אני אומר, באיזשהו מקום, all caps are bastards, בשביל הרבה מאוד אנשים נורמטיביים, זה לא כמו שאתה חושב. אתה בחור צעיר, אתה חי את התרבות הזאת.
אני לא חושב על זה כלום.
לא.
אני לא חושב שזה...
זה מתחלק.
אני לא חושב שזה נכון, אבל זה משהו אחר.
אני ראיתי חבר'ה אצלי בעבודה, אנשים מבוגרים, 50, 55, 60, שמדברים על זה. וגם כמו שאמרו לאבא שלך, גם לי אומרים.
כן.
מה זה האלימות הזו? כאילו... עכשיו, יש כאלה שמזועזעים מהחולצה, מהאירוע שהמשטרה יכולה להחליט שאתה...
לא להכניס מישהו בנוח.
אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב ש...
לבין האנשים שאומרים, רגע, מה זה הדבר הזה? זה עבריינים, זה עלות, זה...
תקשיב רגע, שני דברים. היו פעמיים עלה בחודש וחצי האחרונים אירוע זיהוי הפנים במגרשים.
נכון.
זה עולה מיד אחרי הדרבי, וזה עולה מיד עכשיו ברעיונות. אני חושב שזה חלק מהאסטרטגיה הגדולה, אוקיי, שזה גם במקרה הזה אירוע אנטי-דמוקרטי, יוכלו לזהות אותך לפי הדברים האלה, לשים את זה במגרשי כדורגל, וככה הרבה, הכל יהיה הרבה יותר קל.
אבל השאלה הגדולה, קודם כל אני מסכים.
אני חושב שזה לבנות את הקייס לזה.
זיהוי פנים, וזה ברור שזה מהלכים.
זה מהלכי האח הגדול, 1984, איך שתרצה לקרוא לזה.
נכון,
ותמיד, שנייה, תמיד...
וזיהוי פנים במשחק כדורגל, מחר יהיה זיהוי פנים בהפגנה.
יפה, בלון הניסוי הוא תמיד. בוא נפעיל את הכוח על הועדי הכדורגל, הם יודעים להתמודד עם כוח אלים של משטרה, ואז נלך לבדוק את זה בקפלן.
יש תיאוריה סוציולוגית בישראל הרבה מאוד שנים, שהכדורגל מזהה תופעות חברתיות.
כן.
בסדר? הראשון ששיחקו בשבת, שילוב מזרחיים, אלף וחדרים, וגם אלימות. וגם פה, אין ספק שזה בלון ניסוי, מאוד מוגו, כי ברגע שיאפשרו זיהוי פנים במגרש כדורגל, אז יאפשרו זיהוי פנים גם בהצגה בהבימה, וגם בהפגנה.
ולמה לא ברחוב?
נכון, גם בהפגנה.
אבל
רגע, אבל עם זה, הרבה מאוד אנשים יכולים להתחבר. הרבה מהאנשים יכולים, כי הם רואים את הדבר הזה, והם יודעים, יודעים, תשמע, בסוף מודי הפועל תל אביב, יש בכל פינה, ורובנו אנשים נחמדים. אבל אם החיבור המאוד מאוד קיצוני לתרבות האולטרס, שהיא נחשבת בהרבה מקומות, תרבות של חוליגנים וזה וזה וזה.
אני חושב שמדברים בשני קולות, ואני חושב שכל אחד הוא הקול של למי שהולך למשחקי הכדורגל, והכל אחד הוא לקהל הרחב.
דרך אגב, תסתכל גם בתגובות באירוע של מכבי. תגובות אצלם.
טוב, אבל זה גם, זה בכלל מחוץ לתחומי הכדורגל. זה אירוע שזלג מהכדורגל החוץ, הם הלכו אליו הביתה.
גם שמה, אתה מבין למה גם מועדי מכבי הם אזרחים מישראל, ולמה הם לא רוצים תעודת זהות ואת החשש, ובטח, אתה מבין את הדבר הזה, כי אתה חי את זה.
אתה מדבר על האירוע הזה, לא על הזאת.
כן, ומצד שני, מה שהציבור הנורמטיבי רואה, שירו למאמן, פצצת תאורה על הבית, ואז אומרים, רגע, אבל זה חוליגן, צריך ללחם בחוליגנים, ואז מה מתחילים? תראו איך פתרו את זה בבריטניה, תראו את הזה, תראו את המודלים.
איך פתרו את זה בבריטניה?
אגב, זה הכל, אתם יודעים שזה הכל הרי בולשיט, כן? איך פתרו, העלו את המחירים ל-100 יורו
לכרטיס. והמשחקים בצהריים.
עזוב, עזוב, הכניסו מלא כסף.
אתה רוצה לפתור את זה?
לא, וגם עצרו כמות גדולה מאוד של אנשים שסומנו כחוליגנים.
תקשיב, אני זוכר את הכתבות של דאסקל. ואז בכל אליפות אירופה וזה שמגיעים הגדודים השיקורים של הבריטים, אתה רואה שלא פתרו כלום.
לא פתרו כלום.
פשוט מה לעשות, ב-200 יורו לכרטיס הם לא נכנסים לארסנל.
רגע, אבל בוא ניקח את זה קדימה. איך אתם רואים את זה מתקדם ונסגר, כאילו, או נשאו, לאן זה הולך?
קודם כל, השאלה הגדולה היא תאריך הבחירות. והשאלה השנייה היא ההצלחה של ביתר. עכשיו, הדבר, לא, ברצינות, כי אם הבחירות הן ביולי-אוגוסט,
לא, הבחירות הן באוקטובר.
הבחירות לא יהיו באוקטובר, ביבי לא ילך לבחירות באוקטובר בחיים. בסדר? אין מצב שהוא עושה בחירות באוקטובר.
אנחנו מקבלים פה...
תכף תגיד שזה יהיה בשביעי באוקטובר.
את הריקוד האחרון פוליטי.
הבחירות יהיו לפני. עכשיו, אם אתה בבחירות ביולי-אוגוסט, וביתר לוקחת תואר במאי, אתה מבין את האירוע.
כן.
בסדר? זה אירוע פוליטי פאר אקסלנס. עכשיו, ביבי מגיע לדברים האלה, להקפיץ כדור בטדי, רק בבחירות.
אני מדבר איתך, איך אתה תמיד, אני מדבר איתך על אוהדי הפועל, אוהדי הפועל מול המשטרה, לא מעניין אותי ביתר, לא מעניין אותי מדינת ישראל.
אז כדאי שאני אעניין אותך.
לא.
כי אתה חלק מקמפיין.
המדינה מתה, גמורה. אני מעניין אותי מה עם הפועל.
אז אם מעניין אותך מה עם הפועל, אז תקשיב רגע לשאלה מה שקורה, כי
תקשיב רגע, הוא לא דיבר כמעט.
שר המשטרה שלך, כשהוא משחק נגד הפועל, הוא יושב בשער 11,
אין לו מושג מה יהיה שבוע הבא, הוא מדבר על עוד חצי שנה, כאילו.
אבל הכל נגזרת, ככל שהאירוע הפוליטי יהפוך להיות יותר קרוב, התרגילים האלה יהיו יותר ויותר.
מה יקרה עוד שבועיים? מה יקרה עוד שלושה? אל תפיץ לי פה תיאוריות.
בוא נתן לך דוגמה, בסדר?
מה קורה ביום שבת? מגיעים כולם עם חולצות?
האם שבוע לפני הבחירות?
מגיעים כולם ביום שבת עם חולצות?
שנייה רגע. האם שבוע לפני הבחירות?
לא מעניין, לא מעניין.
לא מעניין, בסדר. אז נשב פה בעוד שבועיים, ושוב תופתע שקורה משהו, דרך אגב.
מה יקרה עוד שבועיים?
לא יודע מה יקרה עוד שבועיים. מה יקרה עוד שבועיים?
מה יקרה מנתניה? כמה אנשים יגיעו?
לי יש שאלה יותר מעניין.
מי זה מעניין?
האם הפועל תל אביב יכולה לעשות, הפועל תל אביב המועדון, ומה מידת הרצון של אדמונד צפרה להתערב באירוע הזה?
לפועל תל אביב לא יכול לעשות כלום, סליחה.
לא, אתה יכול ללכת לקאס
ולעשות... זהו, אני אמרתי את זה על הבית דין, ואני אומר את זה גם על זה שהולכים לפנות פה לבית משפט אזרחי או לקאס, והטיעון מההתחלה היה... צריך להיות משטרת ישראל מחפשת.
תגידו, פלמור באמת חתום על המכתב לכעס? מה קורה שם?
סתם הפצתי את זה, אין לי מושג. יכול להיות שפגעתי, אבל...
פלמור חתום, לתת פרומט, גם אני יודע.
הוא חתם למטה הפפר?
הסיפור של אדמונד צפרה, הוא נקודה שאף אחד לא יודע.
ספק אם הוא יודע. אבל אני בטוח שיש לך תיאוריה.
אבל אתה לא יכול... אתה לא יכול לשלול את האפשרות שזה יהיה יותר מדי עבורו. זאת אומרת, יש נקודה שבה אנשים מתקשים לקבל את זה. עכשיו, זה נכון שמויז כנראה נגנב מהדברים האלה, וזה מדליק אותו, ומויז הוא פקטור באירוע הזה שנקרא אדמונד צפרה, אבל יש נקודה...
יש גבול, כאילו.
בדיוק.
יש גבול.
שאם מחר בבוקר אתה באירוע של מחאה שהופכת להיות משהו טיפה יותר אלים, אז אני לא יודע אם הוא רוצה או לא רוצה. עכשיו, אני לא רוצה להשתמש בזה בקטע של...
אני לא מדבר לעניין המחאתי. האם אתה בונה קייס פה ואומר שיש התערבות פוליטית בספורט? האם זה משהו שלדעתך פוליטי יכולה לעשות? יש לה כאילו...
יש הבדל בין יכולה לבין רוצה.
אוקיי.
יכולה, תמיד היא יכולה.
האם היא רוצה, אני לא יודע. אני לא יודע, אנחנו עם אדמונד שנה וחצי. אנחנו לא יודעים לקרוא את המהלכים שלו. אם זה היה מיץ' או מישהו אחר, הייתי יכול להגיד לך אם הוא יעשה או לא יעשה. אצל מיץ' העסק הוא נורא נורא פשוט, קורפורט אמריקה לגמרי, משהו טיפה מלכלך אותי, אני מתרחק ממנו בשנייה, בסדר? אני יכול לקבל בד פרס בבינלאומי בגלל שיורים על הזיקוק על הבית של המאמן שלי, אני אתן לו חוזה לחמש שנים ואשרוף את המועדון, אני לא אתלכלך בזה, ואצילי ומיכה וכל הדברים האלה. אז את מי שאנחנו יודעים לקרוא, את אדמונד אנחנו לא יודעים לקרוא.
אני אגיד רגע משהו גדול יותר, אוקיי, נגיד והפועל תל אביב רוצה להגיש לקס תביעה על התערבות פוליטית בספורט. איך זה ימנע ממני לא לקבל מכות מהמשטרה שבוע אחרי? זה לא.
זה לא.
מה זה קשור?
זה שני סיפורים שונים לגמרי.
זה יכול למנוע ממך לקבל. אבל
לא זה לא.
בטח זה יכול למנוע.
איך?
תראה.
ברגע שתוגש תביעה או איזושהי עתירה, הם ישר ירצו להראות שזה לא ככה.
לא, לא, זה לא.
אז הם איפשהו
יושבים. תגיד לי מה זה הביקור של הצלב האדום בטרזנשטיין?
אני חושב שהפוך. לא, 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 לא.
מה? אני חושב שהפוך.
ככה זה שלב אחד אחורה. הדרבי הייתה נקודה שבה, שראינו את האירוע הפוליטי מתהווה, אבל בגלל שההתאחדות...
עוד בדרבי תרום השבעה באוקטובר.
עוד בדרבי של דיוויד, הראשון של ה-5-0.
כבר שם אתה ראית את האירוע המתהווה.
למה, מה היה שם, תזכירו?
מה, פרשים, בלגן, פוגרום?
שלם עם פרשים, נשארו בחוץ, מה, אתה יודע, זה היה סיוט. זה היה כזה אבסורדי שתוקפים אותנו שם בתוך כל הדבר הזה, ויומיים אחרי זה יש לך, או שבוע אחרי זה יש לך...
הדרבי היה נקודה שהייתה צריכה להדליק, שוב, עוקביי בטוויטר יודעים שצייצתי את זה, הייתה צריכה להדליק במשרדי ההתאחדות את ההבנה שיש פה התחלה של קמפיין פוליטי, וקמפיין פוליטי יכול לגרור את ההתאחדות למקומות רעים מאוד. אבל משרת הציבור ויושב ראש ויושב ראש המנהלת, העדיפו לטמון את הראש בקיר ולהגיד...
משרת הציבור זה נהדר. את הציבור ששלח אותו לשם.
כן, נו, אנשים פוליטיים.
אז כל ההנהגה...
זה גם לא עם ניגוד עניינים.
ברור.
אין ניגוד עניינים.
כל ההנהגה של ההתאחדות באה ואמרה...
כל הגוף הזה הוא ניגוד עניינים. אז לא יכול להיות ניגוד עניינים.
לא, אבל הוא אומר, אני משלחתי על ידי בשביל לטפל באינטרסים של...
איך לא ענו לניקולס לב? הוא התקשר, ישב בבית, ראה טלוויזיה, התקשר, שם אותו למתינה. לא משנה. בקיצור, ההתאחדות באה ואמרה, אני הדרך שיטפל באירוע הזה, לשים את השמיכה על הראש ולהגיד זה לא קורה.
וזה רחוק מלהסתיים ו...
רגע. ושבועיים אחרי זה היא מקבלת אירוע חולצות, ועכשיו היא גם מקבלת את
המחאה
הזאת. מה יהיה בעוד שבועיים, בעוד חודש? אלוהים יודע.
אבל
האירוע הזה הוא סכנה להתאחדות. עכשיו, אם ההתאחדות באמת תרגיש שיש לה פה סיכון אמיתי, אז היא יכולה להתערב, ואז אולי אתה תקבל פחות מכות. אם היא תמשיך לבוא ולהגיד, אחריות שילוחית, זה לא מעניין אותי, תביא עוד 100 מאבטחים, כל הדברים האלה, אז האירוע כבר, הוא לא בשליטה, הוא בשליטה של פוליטיקאים, בשליטה של ארגוני אולטרס, והפיצוץ יכול לקרות בכל רגע נתון. מה יקרה, אלוהים יודע, אבל ההתאחדות כרגע בשתיקתה, מביאה על עצמה, אני אשתמש בביטוי גדול, מביאה על עצמה אסון. עכשיו, זה בכלל לא צריך להיות שהפועל תל אביב תפנה, וגם לא צריך שהאוהדים יפנו. בסוף הסיפור הזה...
ההתאחדות צריכה לפנות.
לא, אני חושב שהדבר המדהים שקרה פה,
אם אתה מצפה מהכעס לעשות את זה...
הכעס זה בסך הכל מוסד לבוררות. מה שקרה מדהים זה השלט של ביירן מינכן. כי כשאתה מקבל שלט של ביירן, ושוב, זה לא סנט פאולי וחברים וכאלה, זה פאקינג ביירן מינכן. ביירון מינכן, אפרופו אסופה.
תודה,
אתה נורא צא החוצה לך
שזה
בתפסקה. אז כשזה מגיע לרמת תהודה כזאת, ובוא נזכור שהמוסדות האלה נשלטים על ידי שונאי ישראל, שבן גביר הוא שם מוכר שם. האירוע הזה יכול לצאת משליטה גם בלי שאתה תפנה.
אתה נותן המון.
גם בלי להביא את רואי רוזן.
סלח לי, אתה נותן מלא קרדיט.
אתה טועה.
אין שום בעיה, אני בטוח שהבעלים של פריס סן ז'רמן, שהוא מתעניין כל כך בעיר בן גביר ובמדינת ישראל.
זה צריך עוד 2-3 מדרגות לעלות.
בדיוק.
בשביל שזה יעלה. אבל בואו נעבור דבר כדורגל.
זה נכון, כי האסקלציה יכולה לקרות ככה.
למה האירוע הזה נפיץ? כי האסקלציה יכולה לקרות גם ביום שבת בנתניה.
נכון.
ומה זה לקרות? בביתה של פרש לאוהד, שהופך להיות צמח, הרי זה אירוע שקורה ככה.
כבר היה לך ילדים ששברו רגליים מהפרשים.
ואתה באירוע אחר לגמרי.
שתנתן הירתה לו עד חיפה, הכל בסדר.
הדברים האלה הם לא... הם בלתי שליטים.
כן, נכון.
כאילו יש פה פוטנציאל נפץ מטורף.
אני חושב שאנחנו נבין את זה אם החולצה תיכנס או לא, כי תהיה כמויות מאוד גדולות.
אני בחיי לא הזמנתי מוצר אולטרס, ביום שבת האחרון הזמנתי 3 לי ולילדים הגדולים.
בסוף אנחנו נגלה שהכל קמפיין מרקטינג ענק של אולטרס הפועל סטור.
מיקו חולצות.
שמע, מטורף. לא, זה נראה לי טאגוס.
מה זה?
כן?
נראה לי, לא יודע, לא כאן.
זה לא המזיע?
היה לנו בתנועה, אחד שעה.
בוא נתקדם.
מה, יאללה, כן. המזיע זה החבר של פרנקו ו...
אומה תהיה כזה, אם תהיה, חוצות עם שרוול אמריקאי וכל מיני צבעים.
שרוול אמריקאי, חבל הזמן.
יאללה, בוא נתקדם. בוא, בכל זאת...
יש שני מוצרים אייקונים של חולצות אמריקאיות של האולטרס. אני אבוא עם זה פעם הבאה.
אוקיי.
על המשחק נגד הפועל פתח תקווה, נדבר פחות, יותר נסגור, נסכם את הסיבוב, אם אנחנו מדברים. בגנסקי, איך אתה...
תגיד, במשחק הפועל פתח תקווה, וזה יכול להיות שפעם ראשונה הוא פתח עם כל השחקנים בעמדות שלהם, כן. בסיטואציה
הכי טובה. די עם השטות הזאת, נו.
נו, מה, למה? מה,
שחקנים בעמדות.
התשובה היא כן.
אוקיי.
כן, פעם ראשונה בסוף הסיבוב.
אוקיי.
11 הכי...
11.
פתח עם הרכב הכי טוב שלנו, במחזור האחרון של הסיבוב.
כל הכל זה לא הרכב הכי טוב שלך.
נכון, כי רן בנימין בדלס, נכון.
לא, לא, שנייה.
אני אוהב את רן בנימין, אני בעדו.
יש הבדל גדול, ותסתכלו על כל הסיבוב, אנחנו במאזן של... בלי נגרות שירדו כי יותר קל, אנחנו במאזן של 20-24, מול כל הקבוצות שהן לא בפלייאוף עליון, אנחנו במאזן של 3-15, כל הטכני, מול קבוצות שהן בפלייאוף עליון. עכשיו... זה שאתה יכול לרקוד עם לואיזו ואל קוקין ועם דאפה.
אבל ככה מגיעים לדברים, קודם כל נצח את הקטנות.
לא, אין לי בעיה עם זה, אבל מול הקטנות אתה יכול לשחק סוג מסוים של משחק.
אתה צודק.
ולכן להגיד שהוא פתח עם ההרכב הכי טוב, אם תפתח עם ההרכב הזה נגד, אם היה דרבי עכשיו.
לא, ברור. לפתוח בלי פלקאו בחיפה.
זה לא קשור, זה לא קשור ללואיזו בשמאל.
אבל בוא נדבר רגע על הסיבוב באופן כללי. דבר פרנקו, אתה נראה לי
קודם כל סיבוב טוב.
למה אתה אימייל בעצם?
קרלי, אתה יודע, יש סופה, ביי רון מינכן. סיבוב טוב שמוביל, שהוא ממשיך לקיץ טוב בסופו של דבר עם תוצאות מאוד מאוד טובות. אני מסתכל על 23 נקודות, כי בסוף הקבוצה השיגה 23 נקודות, זה קצב, פלייאוף עליון צריך 36-37, אז זה קצב הרבה מעל פלייאוף עליון. אני רק מזכיר שהסיבוב השני הכי טוב בעשור האחרון היה עם 19 נקודות, וירדנו ליגה. אז...
מה?
הסיבוב של דיוויד הראשון היה 19
נקודות, נכון?
וגם היה לך את הסיבוב הראשון הכי טוב עד השנה.
זה מה שאני אומר.
אז איך ירדת ליגה אם היה לך גם את הסיבוב הראשון וגם את הסיבוב השני הכי טוב?
לא, הוא אמר...
זה לא כמו אצלך, אצל דוד מאיר, שהיה חוסך בקיץ מסכורות ומביא שחקנים בינואר.
אגב, 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 השאיר את הקבוצה בליגה כל שנה.
דוד מאיר כבעלים חותם על שתי ירידות.
המאזינים כרגע אומרים לעצם, just when I thought I was out, they pulled me back in.
סתם למען עובדות, כן? ההרכב בדרבי,
כן?
היה אותו דבר חוץ מיאזן מקום ליידנר, שזה יותר הגנתי מול הפועל פת, ו...
פלקאו, לא?
לא, ובנימין במקום על קוקין.
לא, לא, זה באמת זה.
לא, כי ליידנר... זה מאזן את זה.
היכולת של שניהם להתאפס את הדברים שוליים, זה...
לא, לא, לא.
ליידנר זה מופקרות הגנתית.
תקשיב, השיח וגניבה דעת נורא גדולה. בנימין בצד שמאל, השם יקום דמו, בנימין בצד שמאל, ראית בבאר שבע את הערך שלו?
היה פח השפעה, נקסט.
אני חושב שעדיף שהוא יהיה בשמונה.
עדיף שהוא יהיה בדלף, אבל כשאתה רוצה להתגונן גם, תראה, מול הגדולות, לא יהיה לך את היתרון של לבוא בדקה 70, עם כושר גופני עדיף ועם ססל עדיף. ולכן אתה צריך להיות במשחק 90 דקות. ומול הגדולות לא יהיה לך אפשרות לייצר כמות מצבים שדאפה יחתיש 80% מהם. עכשיו, רן בנימין בצד שמאל...
אנחנו יורדים לרזולוציה של רן בנימין. שנייה, אנחנו מדברים כללית על הסיבוב.
רן בנימין ויאזן זה הרכב הגנתי מצוין בצד שמאל.
אבל זה היה ליידנר, לא יאזן.
אבל ליידנר זה גרוע.
אבל זה מה שהיה בדרבי.
אבל זה גרוע.
אבל מה ששור הדרבי עכשיו?
שתקו שלכם.
הוא נתקדם.
היית מפסיד.
אבל הוא נתקדם, רגע. וצריך לסתום לו את הפה.
התיאוריה של לואיזו בצד שמאל, בוא נגיד את זה רגע שנייה, כי לא היה פה פוד הרבה זמן. הסיפור של לואיזו...
היה פה פוד שבוע שעבר, זה שאתה לא מגיע הרבה זמן.
הסיפור של לואיזו הוא תקלה. הוא תקלה.
זה תקלת הסיבוב?
לא, זה שחקן אדיר, אבל הוא תקלה. כי לואיזו לא יכול לשחק 10,
נכון.
הוא לא יכול לשחק 10. עכשיו, ברור שהוא יכול לשחק כנף שמאל בחלק מהמשחקים, אבל הוא לא כנף שמאל מוצלח, הוא קטן. זה לא עמדת,
זה
לא
פרופיל שלו. אבל שנייה,
מה קשר
לרשייה? אבל שוב אתה יורד לרזות, חכה
שנייה. אני דווקא חושב שהוא לא בדיוק משחק בכנף, זה בדיוק העניין במערך הזה, ודווקא בצד שמאל, שהוא משחק את החצי 10 הזה,
10 שמאל, כן.
ויש לו כנף,
והכנף... 10 שמאל, 8 התקפי שלכם,
אבל ככה זה נראה על המגרש.
הוא לא שחקן כנף שמאל.
הוא נכון, בגלל זה הוא
מכניס... ואתה צריך כנף שמאל.
זה מהדברים שאתה צריך להביא בינואר, פייר אינאף. רגע,
בוא נגיד את האמת, גם טוריאל הוא לא כנף שמאל, לא כנף ימין קלאסי.
למה?
ברור שהוא לא.
אז מה הוא?
טוב, שנייה, אני רוצה רגע, אתם שוב יורדים.
הוא הרבה יותר סקנד סטרייקר מאיזו. זה שהוא באגף ימין ברור, הוא שם כרגע. אבל הוא לא...
פרנקו, אין לך מושג, עזוב. אני רוצה רגע לסכם את... אין לך מושג, עזוב. אני רוצה לסכם את הסיבוב, קודם כל, כמו שאמרת נכון, מבחינת צבירת נקודות, הצבירת נקודות היא מעולה. מעולה.
נכון.
בטח ביחס ליכולת שהצגנו. כי אם אתם מסתכלים על כל המשחקים ועל כל צבירת הנקודות האלה, לפחות חצי מהן היו בחווה. קריית שמונה מחזור ראשון היה בחווה. 2-2 נגד ריינה היה בחווה.
הפועל
חיפה, ביתר היה בחווה.
זה לא בחווה.
לא, באמת.
אבל זה לא חווה, זה שהקבוצה חזרת מפיגור ומוציאה 2-2 בעשרה שחקנים אחרי שהחמיץ הפנדל.
כן, אבל היכולת... היכולת והצורה שבה שיחקנו.
אין חווה, שנייה. אין חווה, אוקיי?
ברור שיש.
אין חווה, הפועל תל אביב עולה חדשה.
גם הפועל חיפה בבית.
לא, תקשיב.
העולה חדשה הזה זה קשקוש, לא מוכן לשמוע.
זה קשקוש מוחלט.
זה לא כן, זה לא...
הקבוצה עם התקציב
הזה. בוא נגיד יותר מזה. גם הפועל פתח תקווה, בדקה 60, היה יותר קרוב שיהיה 2-2 מאשר יהיה 3-0.
4-0.
אבל זה כדורגל, נו בסדר, זה כדורגל.
אבל כשאתה מסתכל בסופו של דבר על הדברים האלה, אנחנו עשינו הרבה יותר בעיניי ממה שאנחנו שווים. הקבוצה הזאת יש לה הרבה מאוד בעיות, מהבן אדם שעומד על הקווים, דרך איך שהיא משחקת.
תקשיב, אתה חייב להחזיר, לא אין לך מושג.
זה ברור שאין לו מושג. יכלת לגמור את הסיבוב בין 19 נקודות לבין 24 נקודות. זה הטולרנס שלך, זה מה שאתה שווה. יש, היה סיבוב ראשון קצת מתנה.
זה הפרק של האנליסטים עכשיו.
שנייה, היה סיבוב ראשון קצת מתנה. מכבי חיפה לא תפקדה. מכבי נתניה התחילה מאוחר. מכבי לא מתפקדת לגמרי. הסיבוב הזה היה יחסית מתנה. בסדר? אתה מול התחרות שלך, היית בסדר גמור פלוס. אוקיי? ועובדה,
שמהקבוצות צמרת לא הוצאת כלום.
קודם כל, שמונה קבוצות, אתה מתמודד, עכשיו זה כבר מגמה.
אבל אין לו התחרות שלך.
חווה. עכשיו יש בעיה אחרת, שהיא מאוד מאוד חדה. כי כרגע, מול כל קבוצות שהן טובות, בסדר? ועמוקות, ויש להן כושר גופני, אין לך כרגע רעיון. אין לך רעיון איך לנצח את הדבר הזה. ואת זה צריך יהיה לפתור בינואר או לפתור שנה הבאה.
אנחנו תכף נגיע לזה.
ולכן יש שני דברים, אבל כשסימנו את העונה ואמרנו רוצים פלייאוף עליון, רוצים לחזור, המטרה הייתה קודם כל לעמוד טוב מאוד מול הקבוצות.
איפה שלא עשית נקודות בדרך כלל?
בדיוק, מול הקטנות.
שזה הבטן של הטבלה ומטה.
נכון, נכון. עכשיו, תראו, זה סיבוב ראשון באמת הזוי.
אני רוצה להגיד...
ריינה זה הזיה, קטמון זה הזיה, יש שם דברים שהם לא הגיוניים.
ועדיין אני חושב שהבשורה הכי גדולה שלנו מהסיבוב הזה, שהפועל קבוצה ביתית מעולה. אוקיי? זה לא חרטה.
אבל אם היית מארח את באר שבע בבית ומשחק דרבי בבית,
אבל ככה לא זובד, מה לעשות?
תן להשלים את זה, שנייה.
הממוצע שלך בבית היה משתנה אם הסדר היה הפוך.
תן לו לדבר, אתה תיתן לי לסיים.
נכון, אמרתי שזה צריך לעמוד למבחן, רציתי להגיד שזה צריך לעמוד למבחן בסיבוב השני, שתקבל קבוצות כמו מכבי חיפה, כמו הפועל באר שבע, משחקים ששחקת בחוץ. אני כן חושב שבמשך הרבה מאוד שנים, בלומפילד לא היה בית, כשבאת למשחקי בית, ומאנשים שהולכים, יש אווירה של בית. בלומפילד הפך להיות, אחרי הרבה מאוד שנות הסתגלות, של קבוצה קטנה שאף אחד לא רוצה לבוא לראות אותה, והכדורגל מגיל והכל מדכא, גם יש כדורגל טוב, לא טוב, לא משנה רגע ברמה הזאת, מנצח, נכון? האוהדים באים, ובלומפילד מרגיש כמו מגרש שקשה לנצח בו.
אז אני...
ומוסיף למיתוס הזה, המשחק נגד ביתר.
בסדר, אבל נכון? תראה, יש משהו אחר לגמרי. ואני לא חושב שהסיפור הוא הביתיות, למרות שהאווירה נהדרת, אני רואה את זה בטלוויזיה.
אני חושב ש...
יש לך שחקן הכרעה?
זה בלי קשר,
רגע,
בסדר.
יש לך שחקן
תכף
הכרעה?
תכף נגיע לשחקן המשמעותי של הסיפור.
אבל זה מוציא... בגלל זה דרך אני חושב שלואיזו שאוריה, יש לך שחקן הכרעה עם מספרים מטורפים, שעשה לך את הסיבוב, שיכל להיות 17-18 נקודות, עשה לך את הסיבוב כמו שהוא נגמר, בסדר? זה יותר חשוב מהביתיות, ולא היה לך שחקן כזה הרבה מאוד שנים.
בסדר, אבל אנחנו מדברים על הסיכום. כל אחד מאיתנו ישים את הספוט שלו על מה שהוא רוצה בסיכום הסיבוב שלו. אז... עכשיו רגע, אנחנו נעבור לשאלה יותר מעניינת. כן. בסיכום הסיבוב. אליניב ברדה, גדול עליו או שיש לו את זה?
יש לו את זה. לא חושב שגדול עליו. פשוט חושב ש...
מאמן אחר מוציא מהפועל תל אביב יותר?
שנייה.
לא.
תן לו לענות.
כשאתה אומר גדול עליו,
שנייה.
אבל שאלת השאלה, מה גדול עליו? לשרוד בתפקיד?
אתה עכשיו... לא, לשרוד הוא ישרוד בתפקיד.
עזוב, אני אשאל את זה אחרת.
להביא את הפועל
אל הגדילה, תסתכל על הגרף הגדילה שאתה רוצה מהפועל תל אביב. האם אליניב ברדה יכול להוביל את הגרף גדילה הזה, או שאתה צריך מאמן את
זה? האם הוא ברנדון רוג'רס או יורגן קלופ?
לא,
הוא ברנדון רוג'רס.
בוא נשאל שאלה אחרת. האם הוא מרקו בלבול, או ברק... לא, בכוונה אני אומר כי יש לך פה מקומי, ומבלבול... אני חושב שהוא בלבול משונמך.
אוקיי.
משונמך, ואני שם דגש על המשונמך. למקומות, לנקודה הנוכחית, יש לו יתרון מאוד גדול, כי יש לו איזו הילה מסוימת. בסדר? זה לא יחזיק עוד הרבה זמן, לדעתי, כי כשאתה רואה את קוז'וך, ואתה רואה עבודת אימון מדהימה.
בלי הילה.
עכשיו כבר יש את הילה.
בסדר, אבל זה הגיע מ...
כן. ואתה רואה איזה חומר קוז'וך עובד, כל הגיא מזרחים האלה.
מה, בתחילה שנה שעברה היינו בטוחים שהפועל באר שבע יש לה סגל לא טוב.
נכון, נכון. אתה רואה שם דברים שאתה רואה, אור בלוריאן, בסדר? אתה רואה דברים, אז אם אתה רוצה לשאוף למקומות שאנחנו רוצים לשאוף, it's not good enough. יש בעיה טקטיות, יש בעיה שלך, אתה רואה שאתה מגיע לא מוכן למשחקים, מוקח לך חצי זמן להניע, ואתה רואה שבחלק מהדברים החטות הן קשות להבנה, פלקאו במכבי חיפה, זה כל מיני כאלה, ואני חושב שפה גם יש שאלה מאוד גדולה, בשאלת איזה קבוצה אתה רוצה להיות. קבוצת פיתוח עם הרבה צעירים, קבוצה שרצה ומתחרה על הישראלים הכי טובים, ופה...
אני חושב שעם ספרה התשובה די ברורה, אתה בטווח של שנה, שנתיים, אתה רוצה להיות הקבוצה שמתחרה על הישראלים הבכירים.
אז עדיין אתה מסתכל על הרכב, אני רואה שם כמות ילדים שהיא יותר מדי.
אבל אל תשכח שהשנה לא יכולת להביא 22 שחקנים.
גם היה שהוא קשה בקיץ.
בטח שהשהוא קשה עם הישראלים.
אם תשמע את פרק המשפט, אתה תשמע שאני אמרתי את זה.
אבל את פרק המשפט זה שנה אחורה.
אבל זה ברור.
לא, היה...
אבל בסופו של דבר... היה פרקי בדין. בסופו של דבר, אתה צריך שיהיה לך פה החלטה מאוד ברורה, מה אתה רוצה להיות, ואז לשים את המאמן שמתאים לאסטרטגיה. עכשיו, ברדה היה המאמן הכי פנוי, גם חבורה של באר שבע.
הוא גם העלה אותנו ליגה.
תקשיב, הוא נהדר, יש לו גם את הפסון הזה.
העונה הזאת הגיע לו...
לא, לא, אותם. פרנקו אומר משהו נכון, אני חושב אבל שבטווח השנה, שנתיים האלה, ברדה הוא המאמן הנכון. גם אני חושב שברדה הוא הבלבול / ברנדון רוג'רס. אבל גם ליברפול ומכבי חיפה היו צריכות לעבור את התקופה הזאת, וזה בסדר כרגע. אגב, לי יש תיאוריה אחרת לחלוטין, שכל הצוות הנוכחי הוא איזושהי בנייה לצוות זר שיגיע אחר כך.
תיאוריה, נו. תיאוריה.
ענק התיאוריות.
לפרנקו אתה נותן תיאוריות?
שיתן לי את הנשמות.
למה? תגיד, חוץ מלזרוק את זה, למה?
כמו דדס, שהיה ברור שמתי שהוא יגיע, שהוא מחמם מקום וזה.
לאיתודיס.
תשמע, לגבי ברדה, באמת,
למה? כי השוק הישראלי מאוד מוגבל.
אתה רואה דברים שהם כן טובים. אתה יודע, נגיד, אפילו נגד נתניה, המחצית הראשונה, הלחץ, גם נגד סכנין לפני שבועיים, שבאמת לא נתת להם להזיז כדור ולצאת מה-30 מטר שלהם.
יש דקות שכדורגל מדהים.
אתה רואה דברים יפים, ומצד שני, אתה רואה את לואיזו, בארבעה משחקים, מנסה לשחק קרוב לטוריאל, שזה היה מגוחך, אמרתי את זה בפרק הקודם, שגם שהם קרובים, אם זה נגיד הרעיון, אז הוא היה מוסר לו את הכדור, כאילו טוריאל היה מקבל באגף, הוא היה מכניס ללואיזו, אבל לואיזו שמאלי ברגל, אז אם הוא עושה את התנועה מצד ימין, כדי לחזור לשמאל, הוא צריך להסתובב, אין שום ערך, ואתה רואה את זה מהיציאה.
לא, אתה גם יורד לרזולוציה קטנות שנייה, הפועל תפתח.
אני אגיד לך משהו על לואיזו וטוריאל. אתה צריך להיות מאמן סופר טקטיקן,
כדי לדעת לעבוד עם שניהם, ברור.
וזה גדול עליו בארבע דרגות. דרך אגב, זה כנראה
יש לו רעיון חמוד.
רגע, זה כנראה גדול על רוב המאמנים בליגה. לפתור את הדבר הזה.
אני חושב שהוא התאהב ברעיון הזה של השתי הסיריות, והוא מתקשה מאוד לשחרר ממנו, והוא כופה את זה קצת על הקבוצה הזאת, ואני חושב שזה...
זה נראה נורא.
לא, אני חושב שזה הבעיה הגדולה של ברדה, כאילו הוא מתאהב ברעיון הפילוסופי, הוא מאמן מצוין.
נאמר שהוא עקשן.
אבל שנייה.
לברדה יש תקלה אחרת, יותר גדולה מזה. מה שאתה אומר צודק, אבל יש יותר מזה. הצליח לו הסיפור הזה של סגיב יחזקאל בבאר שבע.
נכון, ווינגר.
ואחר כך הוא עשה את זה עם פוקו שם. ומאותו רגע הוא חושב שהוא...
פוקו.
איך קוראים לו?
לא משנה.
זה כמו שגוטמן שנה שלמה שרף את דה סילבה כמגן ימני.
לא, היה קשר אחורי בהתחלה.
כל מיני כאלה, כן, ערן זהבי קשר אחורי, כל מיני כאלה.
מגן ימין, מה אתה...
הרי גוטמן, בעיניי גוטמן הרס לביברס קריירה ש...
שהוא היה צריך להיות 10.
היה צריך להיות 10 קלאסי, הוא היה 10 קלאסי, פה הוא חיד שהוא אינייסטה, ו... יש לו את הניסיון הזה להמציא...
ביברס גם היה 10 בנוער, זה היה התפקיד, הוא היה מתחת לחלוץ.
דיברו על ביברס בנוער כאייל ברקוביץ' חדש.
אבל זה כיף רגע.
לא, דיברו עליו כאייל ברקוביץ' חדש. ואז גוטמן ראה קלטות של ברצלון, ואחרי שהוא אינייסטה.
אז הוא התאהב ברעיון.
הוא התאהב, אז אתה רואה כל השיבושים האלה.
אבל למה זה מפריע לי? כי האובר חוכם הזה, בסוף התחלת את העונה במערך שעבד לך. נראית טוב, גם נגד אשדוד, גם נגד באר שבע בטוטו, גם... כל המשחקים היה אחלה. מהרגע נגד נתניה, משחק ראשון שהוא הכניס את לואיזו להרכב, כאילו, ואתה רואה שזה לא עובד, וזה עדיין לא עובד, והוא מתעקש על זה, זה הדבר היחיד נורת העזרה הגדולה. האם הוא האיש הנכון בזמן הנכון, במקום הנכון להפועל תל אביב? כן.
כרגע כן, אתה יודע, אין פה...
כן, התשובה היא כן.
גם אין חלופות יותר מדי טובות בשוק.
בדיוק, זה אחת הסיבות.
זה גם שאלה, אבל...
לא, תקשיבו, אתם עם הרוני לוי הזה,
אני צוחק, אני מחכה אותו.
באמת, ירדתם מהפסים.
אני מגדולי מעריציו של רוני לוי.
נו, אבל די, זה לא מתאים לסגל הזה.
למה רציתי רוני לוי? כי רוני לוי היה מביא לי את ה-23 נקודות של הסיבוב הראשון.
רוני לוי מתאים ל... כל סגל הוא יתאים אותו לעצמו.
אבל לא, רוני לוי היה מביא נקודות בכוח. רוני לוי כנראה היה מנצח הדרבי. תסתכל איך... כדורגל אפקטיבי מגעיל וזה. אבל ברדה מביא נקודות. אז כל ברדה מביא נקודות, אני לא חייב את רוני לוי. אבל אני בסוף צריך משהו יותר טוב מזה. בדרך כלל אתה רואה במכבי חיפה את ברק בכר, כבר שנתיים שלוש, שמבקשים ממנו להיות מאמן, חדשן, טקטי, אין לו מה לעשות. אין לו מה, הוא לא יודע. יש מאמנים שלא יודעים.
אני חושב שהעתיד של ברדה ייקבע, סביר להניח שנהיה בפלייאוף העליון, ובפלייאוף העליון ייקבע, אם בפלייאוף העליון הוא צריך לקחת דרבי.
הוא לא שורד את הפלייאוף העליון.
לא יפטרו אותו השנה. לא יפטרו אותו השנה.
10 משחקים מול...
מול הקבוצות החזקות.
כן, אני חושב שגם חיפה בסוף תגיע...
הוא מקבל אירוע?
הוא מקבל אירוע, כן. זה דומה למה שמכבי תל אביב מקבלת בליגה האירופית עכשיו.
אוקיי, בוא נתקדם. אני לא בטוח. בוא נתקדם לסיכום השנה.
כן, בוא נתקדם לשחקן.
רגע, הסיבוב, סליחה. אנחנו גם יכולים לסכם שנה בתכלס.
נכון, השחקן המשמעותי.
היה לך הרגע הכי משמעותי.
אני חושב שכולנו באותו...
תוציא את זה וכל אחד יגיד משהו אחר.
הרגע הכי משמעותי של הסיבוב.
לא, אתם תתחילו ואני בסוף...
אביב, תוציא את זה מהסיסטם שלנו.
מה, שזה אלטמן? ברור, אין שאלה.
הרגע הכי משמעותי של הסיבוב שהוא לא אלטמן.
כן, בדיוק, זה צריך להיות.
הנגיחה של קרייבות.
לא. אני אגיד לך, אתה פשוט לא זוכר, זה פשוט קרה במשחק הראשון.
נו.
ה-2-1, הגול של טוריאל שמה,
נכון.
שינה לך... מומנטום של הבדק. אם אתה מפסיד את המשחק הזה, אתה בבית, במשחק החזרה שלך, ואחר כך אתה הולך לריינה, שאת חשבנו שהיא הרבה יותר חזרה, אתה בכדור שלג אחר לגמרי.
אני חושב שה-2-2 בריינה, דווקא החזרה הזאת, במשחק הזה, כשהיית בעשרה שחקנים, נכון? היה 10 שחקנים?
היינו בעשרה שחקנים, אחרי החמצת פנדל.
אחרי החמצת פנדל.
שנדה סילבה.
והטעות של פלקאו, נכון, תוך דקה, והטעות של פלקאו שם, שעשתה לנו את הגול בסוף, היכולת שלך לחזור, פתאום ראית, קרייב, טוריאל, יש פה שני שחקנים ככה, זה הרגע ש... אינגייג'מנט מאוד גדול בין הקהל, הקבוצה לעונה להישגיות.
אז אני אגיד לך למה אני חושב שמשחק אחד קודם, כי קומה הייתה שאלה, האם טוריאל יכול לעשות את זה בליגת העל? בסדר? עכשיו, בגביע הטוטו, שהוא השחיל שם את הפועל פתח תקווה,
אני באמת שהוא מנסה לשכנע אותך למה הרגע שלא טוב יותר.
ברור, בסדר.
אתה יודע שמותר שכל אחד יחשוב משהו אחר.
אין בעיה. להגיד עליכם חושב זה כאילו חלק מבעיה. היה סימן שאלה מאוד גדול על טוריאל. דרך אגב, גם הוביל החוזה שלו.
נכון.
ראית בגביע הטוטו את ההשחלה על הפועל פתח תקווה, ואז אמרו כן, אבל זה הפועל פתח תקווה, הם גם כאילו לחדשה, זה לא הליגה שלו. ואז לבוא במשחק הראשון ולתת את הגול שהוא נתן ואת זה, הבנת שהוא יכול. עכשיו, ברגע שהוא הבנת שהוא יכול, אני חושב שגם הוא הבין שהוא יכול, שבליגה הזאת הוא יכול, אז נפתח לו. והוא איש הסיבוב ביפר.
תודה לכן סול. הרגע של רביב, שהוא לא...
אני מפחד מפרט.
זה מאוד.
יש הרתעה, כן.
אני חושב שהרגע, זה דווקא במובן אולי השלילי, הנגיחה של רן בנימין נגד נתניה. נתת שם חצי לפנתיאון, ואם הוא שם את הנגיחה הזאת שם, אתה עוד ממשיך את הריצה הזאת ויוצא מהזה, ואתה אפילו גומר את הסיבוב הזה, אתה אולי לא מפסיד גם אחרי זה בחיפה, ואתה גומר את הסיבוב הזה הרבה יותר קרוב, עם השלוש נקודות, עם ההפסד הטכני, ועם המינוס שתיים, אז איפשהו, אבל שוב, זה הכל אחרי הגול של אלטמן, שזה מה שהחייה את כל הסיבוב הזה.
לא נעים לי להגיד שלא זכרתי את הנגיחה.
אתה לא זוכר את ה...
אין לי מושג על מה אתה... אין לי אפילו...
שתפת שם את המגרש, הגעת לאלף עצמות.
עוד רגע, הגול של למקין, תדע לך, בגביע הטוטו...
אני רציתי להגיד את זה.
תגיד, תגיד את זה.
הגול של למקין בגביע הטוטו, על ה-2-0 על בר שבע, זה הרגע שנותן לך את ההבנה, שוואלה, אולי יש פה קבוצה, אולי אתה באמת.
לא משנה שלא עברת את החצי כל המשחק.
עזוב, עזוב, זה לא משנה בכלל.
לא, שנייה, הוא מדבר על החוויה של אוהד. נכון, נכון. על חוויית האוהד שהיה במשחק הקודם שם וקיבל חמישייה בגביע, מגיע למשחק הזה, היציא המפוצץ, יש איזושהי אווירה טובה, ואתה יוצא משם מנצח, בדרך לחצי גמר גביע הטוטו, נכון?
לא, בדרך לגמר. בדרך לגמר
גביע הטוטו. אבל מה היה שם? אני מזכיר שזה היה רגע טוב. מה היה שם?
תודה.
היה
פה, זה כאילו מישהו אומר, ואז יש פרשנות.
היה פה קיץ של תרללת מוחלטת, שאנשים החליטו, כי בתגובות של...
יש וולקאם, יש וולקאם.
לא, בתגובות של הקבוצה הברזילאית הזאת, אמרו שפלקאו לא טוב, החליטו שהוא נפל אחד גדול. במשחק הזה בטרנר, הבנת שהוא בולדוג. הבנת שהוא יכול להתמודד עם הוונטורות, והוא יכול להתמודד...
במשחק אחרי זה בטרנר הוא היה עוד יותר טוב.
כן, ואז אמרת, בוא נה, תקשיב, יש פה... אולי זה לא כזה גרוע כמו שמכרו לנו פה. כל ההיסטריה הזאת של...
זה לא בריין פאסי,
כן. מה אם המתלם, כן, אני מתגעגע קצת.
הנה, הוא חוזר, הוא חוזר.
מרגש.
אז רגעים עשינו, השחקן הכי משפיע, פרנקו כבר אמר, טוריאל, זה לא חוכמה. אז מי, יש שחקנים משפיעים אחרים?
אני מיים בו.
אני גם חשבתי להגיד, תמשיך. זה, נעשה פעם, טוריאל ברור, אמרת.
סגור את המיקרופון שאני מדבר. סגור את המיקרופון, די, פרנקו.
רואי זאגה, יש לך נתונים.
לא, נחמד מיים בו, דווקא בחירה טובה, תן לו לתת הטייק, תן לו לתת הטייק. אבל אי אפשר שכולם יגידו טוריאל.
בסדר.
אתה היית...
מי יותר חשוב בלפעות של חיפה?
אתה הבאת את פסי.
שרי, אצילי, עוסק.
בסדר,
ברור.
אני מזכיר לך,
זה בוודאות אחרי טוריאל.
בשתי האליפויות האחרונות שלך, השחקנים הכי משמעותיים שלך, ואלה שנבחרו לשחקן העונה, היו שוערים, שחקני הגנה, והפועל תל אביב היא קודם כל
קבוצה.
לא, גילי ורמוט לא נבחר, אבל לשחקן העונה.
בטח שכן. ב-2009, בטח שכן.
בדאבל הוא היה...
בטח שכן.
לא זכור לי. אני לא יודע מי זה בכלל. הוא שמפרשן עכשיו שם בזה, נכון.
אבל עם כל אהבתי למיים בו, להשוות אותו לדפילווה, זה...
לא, מה קשור?
זה לא משנה. לא היה לך שחקן קילר כזה, מאז פסי. באמת, כאילו. מאז בריין פסי.
איך הוא דרום אפריקאי הזה שברח באמצע העונה?
פרנצמן, לא?
לא, קול, לא קול.
שידון מאירבי, נו. כן, קול, 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 קול.
תגידו.
שעשה דרבי.
לא, זה מוחמד ראורי.
אנחנו לא פה.
תקשיב. מיים בו הוא הרוח של הקבוצה הזאת, של הקאמבקים, של המלחמה.
הוא אחלה.
של הקנות הפאולים שאנחנו עושים במשחק.
הוא אחלה. הוא אחלה, אבל גם אקויז היה אחלה, ועם כל הכבוד, יוצא של סיני, מה לעשות, חביבי?
נו, בסדר, בסדר.
זה כאילו אי אפשר להשוות בכלל.
ועוד איך אפשר להשוות, כי אם אתה מוציא היום מהקבוצה הזאת את טוריאל, או אתה מוציא את מיימבו, אני מעדיף להוציא את טוריאל ולא את מיימבו.
אנחנו ראינו את זה, אנחנו ראינו את זה, בגמר גביע טוטו, מול ביתר, שהוצאנו את מיימבו, ונכנס זיו מורגן,
נו באמת.
אבל מה לעשות?
אבל שם זה הייתה בעיה, כי המקווה היה רחוק.
תוציא את אוריאל ותשים שם, לא יודע איזה ריג'ן בצד.
עומרי לוי.
וגם תגיד שזה לא עובד לך.
אבל פרקו, הרעיון זה לא שהבחירה שלך היא הכי נכון.
לא,
אבל כולנו משלים
את זה. תוריאל קשבסקי, מי האיש הכי חשוב אצלך בעולם?
רגע, שנייה.
לא, אני דיברתי את הסט בו.
הבחירה שלך הכי נכונה, אבל צריך עוד.
תביא לי את הקונסולה, אני סוגר את המיקרופון,
די. באמת.
תן לבגינסקי להחליט.
אבל פרניקו, נקודת המוצא היא שאתה צודק בטוריאל.
כמה אפשר לתת
מזה? אתה צודק, תן לנו לטעות רגע. תן לבגינסקי להתעשר. בגינסקי, תגיד מה הטעות שלך כששתוק פרנקו. פרנקו שתוק.
כשמקשיבים לכם,
לא, רגע, שתוק. תן לבגינסקי לטעות עם השחקן הכי משמעותי בסיבוב.
מיימו גם הכי יפה בהפועל.
רן בנימין.
תפסיק לצעוק.
מה, נו.
מי אתה רוצה להגיד?
אני אגיד זה ככה.
כן.
זה הכי היפסטרי, זה הכי היפסטרי שלי.
טוריאל גם.
שם אתה צודק. אתה מוכן להגיד כבר גם יש משהו מצחיק, נו?
פלקאו.
בחירה מעולה.
בחירה מעולה. מדהים, מדהים.
תקשיבו, זה מצחיק, אבל אני אבחר אותו כשחקן המשמעותי ביחס לציפייה שהייתה לי ממנו בתחילת הסתום טפה.
ציפייה שהייתה לך.
שומע, אני ציפיתי לפועל בניין בערך, משהו כזה.
כמו שדודו שתמיד היה אומר, הוא מסיים את האימון, לוקח את האופניים והולך לבול.
אתה נכנעת לפיד פאניקה בצורה, אתה יודע.
שמע, אני אגיד רגע משהו קיצוני. בחלק לא קטן של הסיבוב הזה, הוא היה יותר טוב מקרייב.
אני לא מסכים.
לא, לא, לא. אני לא מסכים. אני חושב שמה שנכון לגבי פלקאו, יש לו את הגרף שיפור הכי מרשים בפועל.
אני רוצה להגיד לכם משהו אחר. שנייה רגע.
הוא מנהיה בטוחה.
תקשיב שנייה.
בוא נה, הוא נתן שם מהלך.
רגע, פרנקו מסכים איתו. חכה, תן לו.
שנייה. אני חושב ששניהם, הכי טובים כשהם אחד ליד השני.
לחלוטין.
רגע, תן לבקרסקי שם.
אבל אני רציתי להשאיר לבולגרי את הבולגרי. ואני חושב שלחלוטין פלקאו אני כן מסכים שיש לו גרף שיפור, הוא יודע יותר טוב לטפל בכדור, עזוב רגע את הטאקל עם מה ששאלו שלו, אבל הוא באמת...
מה, הוא למד לטפל בכדור בישראל, בחודשיים שהוא בארץ? בטח.
וגם עברית.
כן, עברית הוא לומד.
איש קטן, רוי קורין איש קטן, אז ככה.
כן.
אבל הוא לחלוטין בנקר, אמור להיות.
ברור.
מוחלט בקישור האחורי, וכשהוא עולה,
בסדר,
אני רגוע.
גם פיבן הוא בנקר כרגע, גם אסף צור הוא בנקר.
לא, בסדר, אסף צור הוא בנקר, נוי.
אביב, יאללה, מה שלך?
הבחירה שלי זה שחר פיבן.
וואו, השארנו את קרייב בחוץ.
עבדת היפסטריות היום.
בכוונה, זה כבר להצבל אותך, אני רוצה להגיד קרייב, אבל אני אומר שחר פיבן.
אני גם מסכים עם אביב.
אבל למה שחר פיבן? כי אני חושב, סתם היה איזה, הוא היה...
כי כשאתה יוצא למלחמה, אתה רוצה אותו איתך.
בדיוק.
הוא הראשון שאתה לוקח אותו איתך.
כן?
אני לא יודע, לא, לא.
למלחמה, כן.
אני לוקח את אוריאל, כי אני צריך שחקן אחראי למלחמה.
למלחמה?
לא.
אני לוקח את...
תקשיב,
מי יותר חשוב במכבי?
למלחמה על הלב של יערה אולי.
לא, למלחמה אני לוקח את קרייב.
ברור, ברור.
רק מה יהיה בו, תגיד.
אני לוקח את דאוטין ממכבי, לא את בוקר.
אני אגיד לך מה, סיפרו לנו שקיבלנו שחקן גמור, אוקיי, בפועל ירושלים כבר שנה שעברה, אני חושב שפיבן, ביחס לעמדה שלו וביחס לכל הדבר, מוציא מעצמו, בגיל שלו, בסיטואציה שלו, מ-400%.
גיבור, הוא באמת גיבור. הוא הגיבור של הסיבור.
כל הכבוד.
באמת? אוקיי, בוא נעבור ל...
אבל עכשיו אני אגיד מילה ברצינות. זו הסיבה שלא נגיע לכלום, לא נגיע לכלום במועדון הזה.
אבל אמרנו סתיו טוריאל.
אבל אמרנו בהתחלה, סתיו טוריאל עכשיו מקום שני.
רגע, עכשיו אנחנו נדבר על השחקן הכי גרוע של הסיבוב, אני רוצה לבחור את סתיו טוריאל.
הפועל תל אביב היסטורית. הפועל תל אביב היסטורית.
אנחנו בקרואים פה ממשיך לדבר.
הפועל תל אביב היסטורית היא מועדון שלא יודע לתת לכוכבים שלו את המקום.
נכון.
את המקום.
לא, לא.
עכשיו, אומה תביא את חברה שלך, תספר לי שיש לו בעיה מנטלית, ולא מגיע לו 150, מגיע לו 157, והוא צריך ללמוד, והוא צריך להתפתח.
אני רוצה להגיד לך,
בפנימיה, אומרים ככה, הוא כוכב כדורגל.
שנייה, תהיה גבר, תגיד לה את זה בפנים.
ברור, אני... הוא כוכב כדורגל, לא מעניין אותי.
מה הקשר?
לא מעניין אותי.
לא צחקתי ככה, ואז הסיפור של ברגר והשך.
שפיבן,
אני אגיד לכם מה קורה. פיבן ושמיבן וכל הדברים האלה.
אני רוצה להגיד לכם מה קורה.
אברהם בעט 9 פעמים למסגרת, קבעה 8.
סגור אותה
בקופון, אביב. סגורה של הזיות, באמת.
אני אגיד לכם מה קורה. פרנקו רב עכשיו עם כל הקולות בראש שלו, שמדבר, רגע, רגע, רגע.
זה פשוט לא יאמן.
למה הוא רב איתם? כי כבר תקופה, אנשים מסבירים לו למה צריך לשלב את לויזו ואת סתיו ביחד. ופרנקו, הקו המוביל שלו זה שלפועל תל אביב יש כוכב.
נכון.
יש מייקל ג'ורדן.
נכון.
יש, הוא האלפה.
נכון.
נכון. הוא הסיפור. ומישהו, ובהפועל תל אביב, אהבת את הרפר.
כן.
ובהפועל תל אביב, כאילו יש, יש חוסר הבנה שכשיש כוכב צריך לשחק עם הכוכב. בסוף, רגע, שנייה, רגע.
ככה נולדים השטויות של דאלאס.
שנייה, כאחד שבא ממסורת של כדורסל אמריקאי וספורט אמריקאי בכלל, הכוכב הוא תמיד הסיפור.
אבל זה לא ספורט אמריקאי.
שנייה רגע.
זה ספורט. בסדר. זה בכל העולם ככה.
יש סיבה שהם עושים את זה יותר טוב מכולם.
זה נכון.
אוקיי. אז אני אומר, גם פה, סוף סוף צריך לשים את האור על הכוכב. נתנו פשוט גם לדמויות המשנה רגע, את המקום שלהם.
דמויות המשנה מכחיכות את הדבר הזה.
בסדר. אבל שנייה, אנחנו יכולים להתקדם.
כי לכולם היה סיבוב טוב. מיימבו נהדר, פלקאו נהדר, פיבה נהדר.
ומי השחקן הכי מיותר וגרוע בעיניך בפועל תל אביב?
הכי מיותר וגרוע?
כן.
זה לואיזו, הוא מפריע להיות סבתוריאל.
יפה.
אין לך שאלה.
סיימת. מי השחקן, לא, באמת, מי השחקן הכי מיותר ומפריע בפועל תל אביב אצלך?
רגע, אני צריך רגע. מי השחקן הכי גרוע ומיותר? אני לא חושב שמיותר.
פוד ב-81. אני צריך להשאיר את משה סינה, הוא רוצה עוד 2,000 לירות. לא צריך.
מה יש לך?
יש לנו את שבתאי לוי.
אתה מבין? זה באמת יש קולות בראש שלו כרגע. אף אחד לא אמר כלום.
זה באמת.
זה נהדר.
הוא בנה קייס של יערן.
השחקן הוא לא המיותר, אבל הוא העמדה הבעייתית. זה כרגע זה דאפה.
אוקיי.
והמחשבה שלא מביאים מישהו שיתחרה איתו על עמדת החלוץ, היא בעיניי
אחד... אבל למה צריך? יש כוכב.
מי?
סתיו תוריאל, מה זאת אומרת?
הוא ייקח ממנו את הפוקוס, אם יבואו חלוץ טוב.
אני אגב חושב...
לא, רגע.
אני חושב שאפשר לשים את דאפה כעשר שלישי, ולשחק כשלוש עשיריות.
למה לא?
אפשר להמציא כדורגל.
הוא גם לא שחקן כנף, הוא שקד סטרייקר.
אם שנדסיבה הוא חלוץ... ואם הוא קשר זה...
אבל רגע, באמת, בכל עניין דאפה, הוא התפתח, הוא יגיע, אני חושב שגם זרקו אותו למים עמוקים מדי בפתיחה, אבל הוא חייב גיבוי / תחרות, אני חושב שזה גם יעשה רק טוב, גם לא, כי כרגע כשעולים עם אלטמן, כי אלטמן מעולה כשהוא עולה מהספסל, הרבה פחות טוב שהוא פותח, ואנס מחמיד למיטה הבנתי עצרו אותו עם האולטרס, אבל שלושה חודשים
לפני. חוזר לסגל.
מה זה?
חוזר לסגל בשבת.
אוקיי, אז האכזבה, איפשהו האכזבה,
שנייה, אנחנו נגיע לזה בינואר.
זה כרגע דאפה, מה
אצלך? לא, זה לא קשור לינואר.
בגנסקי.
זה לא קשור לינואר. לדאפה יש...
זה כאילו הערת האורך על כל מה שאתה אומר. צוק רגע, תן לסק להתקדם. אנחנו לא מקליטים פה, התחלנו גם ככה מוכר.
גרסת הבמאי.
עוד פעם, להגיד שדאפה הוא בעיון, שיש לך שנדה סילבה בקבוצה, זה באמת, זה כאילו דברים ש...
אז אני רציתי להגיד שנדה סילבה.
לא נעים לי לצודד בפרנקו, קדימה. פרנקו כבר אמר,
לא איזו. לא, אפשר לצדד בו. ב10% מהמקרים הוא צודד.
שנייה. פרנקו אמר לא איזו. אמרת לא איזו, נכון?
שנדה סילבה.
אוקיי, יפה מאוד. אתה רוצה לתת את הטייק או שכולם ברור למה הוא מיותר?
אני חושב שכולם ברור למה הוא מיותר.
אתה תסביר, נו.
אני פשוט מקווה ש... אתה יודע משהו? שלא יביאו קיצוני שמאלי. אני רוצה על הראש של פרנקו.
על הראש בוסקילה.
שיש, בדיוק, יש בוסקילה. אני דווקא אוהב את האירוע של לא איזוס בצד שמאל. אתה יכול לא להסכים. ואני חושב שלהביא עוד זר, להביא עוד זר על הדבר הזה, בעצם מה שיקרה, כששנדה סילבה יחזור מתישהו, ידחוף אותו יותר למדת החלוץ. ואני רוצה שידחיפו את שנדה סילבה מחוץ למועדון שלי. אז תן לו לסיים את השנה הזאת, להחלים מהפציעה שלו ולהעיף אותו קיבינימט.
למה? יש לך בנערים בית אולי שחקן.
עומרי לוי.
אין לך מושג מה היה עושה פה דיירה השנה. אין לך מושג.
נכון, אין לי
מושג. נגיע לינואר. נגיע לינואר. תן לה אביב סייף, פרנקו.
אגב,
תנסה פעם אחת לא
להתארח. השנייה הזאת מתחננת לכנף.
נקודתית.
כי לא נותנים לבוסקילה לשחק.
נו, באמת.
אגב, כוכב.
מי?
הכי כוכב כדורגל בקבוצה הזאת.
בוסקילה, הוא האמת שהוא נחמד. נחמד מאוד.
שתי רמות מעל סתם.
אין שחקן תכלס.
בטח.
אין שחקן תכלס.
הוא גם יותר יפה ממנו.
אני, שמע, אני לא מרגיש שיש שחקנים מיותרים, אני מרגיש שיש חוסרים בסגל.
מה, יש מלא מיותרים.
לא, נו, בסדר.
מה?
מי?
כל, תקשיב.
איך הגענו לזה שאתה מדבר על שחקן
ביותר?
לא, אבל הם לא מסכסים, פרנקו, נו.
שנייה.
יש לך בסגל 7-8 שחקנים מחר לא לשחרר.
לירן רוטמן המאכזב שלי.
בסיכום הסיבוב, מתייחסים לשחקנים שהיה להם איזשהו אפקט בסיבוב, הם לא מפריעים.
לא, קודם כל הדעים מפריעים.
אוקיי, יכול להיות.
כי אתה מרחק של צהוב לפלקאו, להבין כמה אליאם הוא בעייתי.
יפה, אז אני רציתי להגיד את אליאם. אם הייתם נותנים לי לדבר, או להשלים משפט, אני הייתי בוחר את אליאם. אני חושב שההישארות עם אליאם, זה הדבר הכי גרוע שהיה לנו, בדיוק בגלל הסיפור הזה. אני חושב שהיה הרבה יותר דחוף כרגע. אני חושב שהיה הרבה יותר דחוף.
אליאם הריח חוזה? בתחילת בקיץ.
אני חושב שהיה הרבה יותר דחוף להביא, מאשר את שנדה סילבה, בכל מצבת השחקנים, להביא עוד קשר 6, אפילו זר, מישהו החוסר גם 6, גם 8, שיהיה לך להבות, לגבות, שיהיה לך את הדבר הזה.
גם
החליטו שלא.
תראה, על הנייר,
בסדר.
על הנייר.
על הנייר יש לך את בנימין שם.
לא, יש לך קרייב שיכול לשחק גם שש.
כן, אבל אין לך עומק.
לא, על הנייר אתה אומר הכי טוב זה שש, פלקאו וקרייב ביחד. נכון. זאת אומרת, אחד מהם לא נמצא, אז לקרייב כאילו יש מחליפים בשמונה, ושש עם פלקאו, אבל זה על הנייר, כי קרייב מסתבר שהוא לא שש. אמיתי.
שמונה.
בסדר, והוא שמונה.
נכון, והוא חייב שש לידו.
אבל שמונה הגנתי, לא התקפה.
והדבר השני, שמה שעוזר מאוד לכם להתלהב עם מיימבו ומצ'יקו ועם כל הדברים האלה, זה מה שפלקאו עושה באמצע.
נכון.
כי כמות החילוצים שהוא עושה, היא מטורפת, שזה, דרך אגב, זה תמיד ככה. כשיש לך שש טוב, ויש לך שוער טוב, הבלמים נראים טוב.
גורם להגנה לאותו.
וככה זה,
יאללה, בוא נתקדם.
יאללה, בוא נתקדם. מה יש לנו עכשיו, ינואר?
לא, אני רוצה לדבר שנייה על דאפה. אתה רוצה לדבר על זה בינואר? בוא נדבר על זה.
עכשיו אנחנו בינואר.
יאללה, בינואר. מה אתה מביא בינואר?
שנייה, רוצה לדבר על דאפה, כי יש פה שאלה גדולה בעיניי. דאפה, כמו הרבה מאוד שחקנים שהם היו מפלצות פיזיות מגיל מאוד מאוד צעיר, הפריצה שלו בגילי 14-15 היא קצת משקרת, כי החבר'ה האלה, הוא נראה כמו, כשהוא משחק נגד ילדים בגילו, אפילו שנה מעליו.
הוא לוקקו כזה.
הוא כן, הוא מצליח אותם על גודל. עכשיו, היה שחקן בראשון, יובל ססון, הפקיע איזה 30 שערים, איך קוראים לך, של אבי זהבי, כבר היה בטוח שיש לו פה את האקזיט הבא.
אוסקר גלוך הבא.
כן, ולפניו היה כל מיני שון וייסמנים וכאלה, שהפקיעו המון שערים בנוער, ומכל מיני סיבות, זה היה מאוד מהיר, זה היה מאוד מאוד חזק. עכשיו, לא ראית מדאפה יכולת עד עכשיו, גם לא ראית משהו שלילי, אבל לא ראית טכניקה שאומרת, זה מישהו שיכול לקחת בלם, סק, כמרה על הכתפיים וסובב אותו, גנדרי ששחק נגד היה בביתר, ויכול לעשות לו באמת, באמת חיים קשים. עכשיו, חייבים לתת לדאפה, לפחות החצי שנה הקרובה, להראות שהוא יכול, כי אם הוא לא יכול, הוא בשפה לא יראה את זה.
אני מסכים.
אם דאפה הוא הדבר האמיתי, ויש שם יותר מרק כוח, אז כוח שבין 18 זה לא מה לעשות. אתה רואה גם מה יש בליגה, אתה רואה את סטיוארט, אתה רואה שחקנים עוצמתיים, כי הם כבר שחקנים בוגרים, בני 25, תביא את פיירו, דאפה לא יראה דקה. אם פיירו יהיה עכשיו, פיירו שם
כן,
קוד,
כן, כן.
אז דאפה לא יראה דקה. הבאת את דאפה, שמת עליו הרבה כסף, הוא חלוץ העתיד שלך, אתה חייב להבין אם יש שם יותר מרק כוח.
ולא להביא עכשיו מישהו שייצר לו יותר מדי תחרות, זה אירוע, בגלל שהוא צעיר, ובגלל שהוא צריך את הביטחון הזה, אתה לא, זה לדעתי החלטה מאוד נכונה, לא לעשות לו את זה.
נכון.
ולא להביא איזה חלוץ צעיר, אז עכשיו שיהיים עליו, כי אז אתה גומר שחקן ששמת עליו הרבה מאוד כסף.
כן, עכשיו לגבי המחליפים שלו. אלטמן הוא לא חלוץ.
נכון, אלטמן 10 מצוין כשהוא נכנס.
שנדה סילבה הוא לא חלוץ.
לא חלוץ. אנס מחמיד
הוא היחידי שחלוץ. כן, אבל הוא יותר מתאים לחלוץ שני מאשר זה. אז יש פה בעיה מסוימת, בסדר? כי אתה צריך אולי מחליף לדאפה. בסדר? כי אני מפחד שאנחנו נראה כל מיני עומרי לוים כאלה.
מי זה מחליף לדאפה? תגיד לי מישהו מתוך הליגה שהיית מביא מחליף לדאפה.
מה, יש מלא.
ג'בוניסט.
לא, זה בדיוק.
זה
בדיוק.
זה גם
צהל, מחליף.
מה הייתי זה? אני חושב שמכבי משחררים את מדמון.
מעניין.
שמו עליו 1.5 מיליון
לא, יורו. לא, אולי, לא.
הלך הכסף.
אולי הוא צודק.
אבל מדמון לא, יבוא לך כדי להיות
אולי
להיות
לא לך. שני. לא, כסף, אולי כן. הוא צודק. לא לך. בשום
רון שלו. שחרו ל-10 קבוצות לפני שהם שחרו לו.
בשום,
אם דין דוד מסיים ביפן.
תשלח את התינוק.
אם דין דוד מסיים ביפן, אתה מביא אותו את דין דוד?
אתמול.
מסיים ביפן?
אתמול.
אבל אתה מוריד את דאפה לספסל.
אני לפני שבועיים קידמתי טרייד וירטואלי. שהיום כבר לא יצא לפועל, שאמרתי, תביאו לי את בן ארוש ומדמון, ואני אתן
אין לי סכים עם מקבי, נפקו.
אני אתן לכם את הלואיזו הזה. אבל היה פותר לי שתי בעיות.
האויב שלך.
ממש אוהב, היה פותר לי שתי בעיות. היה מאפשר לי להביא דיארה לצד שמאל.
פרנקו משיק אויב חדש.
שבן ארוש מגן ימין וחלוץ.
בוא רגע נפוצץ את חלום דיארה, הוא נתן רעיון בצרפת, והוא אמר שהוא לא עוזב.
עכשיו דיארה זה שם קוד לכנף שמאל.
עם רגל ימין, מהיר.
עם כוח. כן.
אני חושב שברגע שבוסקילה יקבל שם צ'אנס אמיתי.
שמע, אבל לא, כאילו, לא, לא, כאילו,
כל מאמן יודע שדאפות לסגור את הימין.
בוסקילה זה על משקל רוי קורין, זה אחלה שחקנים שיש לך בסגל.
מה פתאום אומר לך בכלל מה להשוות?
לא,
בוסקילה בצעד אחד שלו, קורין צריך לרוץ 5 צעדים.
לא אותו שחקן.
זה הילה.
זה לא משנה, זה אותו ברול שלו, זה למלא עומק. בטן של קבוצה.
זה בגלל שאתה שבוי בקונספציה.
לא, ברור לך שבוסקילה
בוסקילה הוא השחקן הכי מוכשר שיש בהפועל היום. לא בטוח שמבחינת קבלת החלטות הוא עדיין בלבל הנכון, אבל אם אתה זורק אותו עכשיו למים, סתם נגד קריית שמונה עכשיו ונגד ריינה, פותח איתו בהרכב, אתה תקבל ממנו תפוקה.
תקבל תפוקה?
כן. לא, אבל זה...
תקבל כדור שלג שאתה תפקה פה אחרי שתי הפסדים.
לא, אבל זה כאילו, לך אחורה לזה.
הוא שני הפסדים.
לא, זה אומרי אפק בדאבל, זה שחקנים כאלה שהם בבטן של הקבוצה, לא הקבוצה.
דרך אגב, זה בתחילת העונה, לפני שלמקין נפצע, שהיה לך סקנד יוניט, שהיית יכול לעלות למקין ורוי קורין ובוסקילות וכל מיני כאלה, ופתאום... פתאום לבוא, ולקוקינה נכנס, פתאום לבוא עם עומק מהספסל לקבוצות כבר מותשות.
זה מגניב.
עדיין יש לך את זה.
נכון?
עדיין יש לך את זה. מול הקטנות זה עובד תמיד.
כן, אבל היה כמה פציעות שפתאום זה נהדר וזה נהדר.
אז איפה מתחזקים? הבנו שדאפה זה, ביססנו שדאפה לא צריך לקבל מחליף, למרות שרביב חושב אחרת.
חלוץ וקשר אמצע. אני שלם עם כנף שמאל, לא איזו
קשר 10 אמיתי.
8, לא חייב 10
אמיתי.
אין 10, 8 התקפי, פלמור לא לימד אותך.
שיודע למסור. בקבוצה הזאת יש
הרבה... קוקין.
קוקין...
יודע למסור, יש לו לתת כדור עומק, מה לעשות?
קוקין ילד, תפסיקו, החיבה לתינוקות חייבת
לא, לא, אבל אני אומר מישהו שיודע לעשות את העמדה הזאת, אם שחק עם הכדור קדימה. קוקין
יודע למסור ביחס שחקנים אחרים בהפועל. אני עוד לא... שוב, להתעלות בילנות מאוד גבוהים. חסר לך את שרון שרי.
אין דוח שתגיד שוע, אבל בסדר. שרון שרי זה...
בסדר, זה סוג השחקן.
זה כאילו אמור היה להיות לא איזו.
מוסר...
לא, לא איזו כנף קודם כל.
הוא קצר, הוא לא יכול
להיות... זה בא להיות בעשר.
בא להיות בעשר, זה לא אומר ששיחק עשר.
בא להיות בעשר, זה לא
שיחק. שרי הגיע פה בגיל 31, לא איזו בן 22. זה לא אותו לבל.
אתה חייב מוסר ברמה מאוד מאוד גבוהה. חייב את המוסר הזה, שיודע בפס אחד לשים שחקנים מול, מול, מול זה.
אבל זה חלק מהבעיה גם עם דאפה. דאפה, מה שגיליתי בסיבוב הראשון, שהוא לא מהיר. כל פעם שהוא בעצים הבעלם, הבעלם משיג אותו. וזה בעיה גדולה.
הוא חלוץ.
כי אתה רוצה מוסר, מוסר צריך שחקנים שרצים לשטח.
רצים לשטח, נכון?
אין לך את זה כרגע.
לא, דאפה יכול לרוץ לשטח.
הוא יכול לרוץ לשטח, אבל לא מספיק מהר.
הוא יכול לרוץ לשטח, צריך לדעת למסור לו את הכדור לגוף, הוא יסתדר עם זה. פשוט אין לו כמעט שטחים לרוץ בתוך כל המערך המאוד מאוד צפוף הזה.
זה פרדוקס לרוץ לשטח ולמסור לו לגוף. כשרצים לשטח, מוסרים לך קדימה, אתה צריך להגיע לפני.
סבבה, אבל אתה צריך לתת לו את זה במקום שיכול לאסוף את זה עם הגוף, יכול להשתמש ביתרון שלו על אחרים.
נתניה קוזיפידה במילאנו.
כן, תודה.
וולנסיה נותרה קרובה.
תודה, משה קשטן.
שירים משערים, כן.
מכבי רפיד ניצחה.
אתה יצעק על הברדיו שעושה.
איפה, בגנצקי, איזה עמדות אתה מחזק?
שכחנו בכלל, לא דיברנו מגן ימני.
באתי להגיד, מגן ימין.
שחקן הסיבוב שלך זה שחר פיוון.
שלו.
של אביב. אבל אתה הפקמת עם הדבר הזה, ואתה מביא מגן ימין.
בוודאי. בגלל ששחר פיוון, אני אמרתי את זה כבר, אני משחק איתו בשש, אני משחק איתו במקום דאפה חלוץ, אני רוצה שחר פיוון על המגרש.
סתום, אני רוצה תחרות על העמדה, המחליף של שחר פיוון. הוא טל ארצ'ל. הוא טל ארצ'ל.
או עמית למקין.
קודם כל, שנייה. ארצ'ל, ארי ואיך קוראים לו, ואליאם צריכים ללכת. זה בסדר.
אין ספק.
עכשיו, השאלה אם אתה מביא מתחרות על העמדה, תביא אקבדיש. אתה רוצה להביא מגן ימין זר, אתה שם את פיוון בספסל, ובעיניי כרגע זה פריבילגיה גדולה מדי. עכשיו, אם ברד היה מאמן שיודע לשחק עם שלושה בלמים, ניחא.
אתה משחק עם שלושה בלמים.
אתה משחק עם שלושה בלמים.
אולי עם המערך האסימטרי שהוא לא...
לא, אני משחק עם שלושה בלמים. אתה רואה את... אני יודע שלפעמים קשה לראות את זה.
שלושה בלמים זה אומר שיש לך מגן שרץ על הקו.
יש.
מי? מי רץ על הקו בצד ימין?
ליינר טוריאל. הם באותו קו.
לא, לא, לא.
אתם לא מבינים את המשחק, אני מצטער.
הוא יהיה
לא
יצר את החורה.
פיוון עולה אולי פעמיים שלוש במשחק.
הוא לא יכול, אבל זה העניין, בגלל זה פיוון לא עולה.
פיוון לא עולה.
רגע, שנייה, רגע, ולאן פלקאו סוגר? ימין על טוריאל.
תשמע, אם היה לך מגן ימין, גם בקו הארבע, אם היה לך מגן ימין שיודע לעלות ולרדת, טוריאל היית מקבל לו עוד יותר.
אלו, זה שזה טעות המערך הזה והוא לא מחמיא לטוריאל, זה ברור. טוריאל צריך לזה בשליש השלישי, למעלה, קדימה, לא הווינגר הזה, אבל זה המערך.
המערך, נו בסדר.
בגלל זה אתה רואה אותו כל כך מאחורה.
אם פיוון הוא מגן, הוא בלם ימין אמיתי.
הוא בלם ימין אמיתי בשלושה בלמים.
אז אתה צריך שיהיה לך...
ווינגר צד ימין.
תבין שהוא לא טוריאל.
נכון, אני מסכים.
ואת זה אין לך כרגע. אם היה לך מחר אלי דאסה שם, בסדר.
איפה אלי דאסה?
אתה רואה נגיד שאתה יוצא להתקפות, איפה נמצא, אתה לא רואה את זה, כי אתה רואה בטלוויזיה,
לא יביאו
שלום. כשהפועל יוצאת להתקפות, ליידנר או יזן כבר עומדים על החצי, כשפיוון הוא בעצם בקו של הבלמים. הוא נשאר בקו שלהם.
פיוון שלושה בלמים. כשאתה תוקע זה שלושה בלמים.
אז נכון שאתה עומד כאילו עם ארבעה מאחורה?
מה שטוב בפיוון כמגן ימני, כשהוא יודע לעשות כמו צ'יקו את היציאות קדימה ולתת פסים. הוא שחקן שבסך הכל יש לו טכניקה.
לא, הוא שחקן טוב, הכל בסדר.
הוא טכני מאוד לבלם הימני.
אבל כזה לא ייגמר לו.
דרך אגב, זה בדיוק הדיון על טוריאל. אם טוריאל הוא הכוכב שלך, תבנה לו מעטפת שתוציא ממנו את המקסימום.
וזו צריכה להיות הנחת העבודה לינואר הזה.
קודם כל, הנחת העבודה לינואר, צריכה לראות שטוריאל הוא הכוכב שלך, ואתה לא משחק איתו משחקים שאתה אומר לו, תשמע, אתה תקבל אוטו, אבל דלקן רק בימים אי-זוגיים, כי אתה עדיין לא מוכח.
הוא צריך להיות עכשיו 800 אלף דולר, לא יודע, מי המרוויח, מי המסתכל הכי גבוה בפועל תל אביב?
עומרי אלטמן.
אז הוא צריך להיות מעל עומרי אלטמן.
תשמע,
טוריאל
ביום שהלך לנבחרת, זה היום שנכנסנו לבעיה.
אתה צריך לקבל כפול בשכר באותו רגע.
כי בנבחרת יושבים ומדברים על שני דברים, על בחורות ועל השקעות. והבחורות, אוריאל כנראה יודע לדבר, השקעות, כל החבר'ה שם יושבים ומדברים, והוא נוזל להוריר מה זה, והוא מבין שהוא צריך להרוויח יותר, כמה יותר, לא יודע, הרבה יותר, ולא את השטויות שאני קוראת של צנצי שמשדרגים אותה אופציה.
טוב, בוא...
אם הורים לקריאת שמונה.
מה זה? קריאת שמונה, כן.
יש לנו, רוצים עוד משהו לדבר על ינואר?
לא, נראה לי
די הבנו. כן, בוא רק... אנחנו כולנו מסכימים שצריך קשר,
כולם מסכים מגן,
צריך מגן,
ומתווכחים על כנף שמאל וחלוץ.
לא, כנף שמאל.
לא, אבל הבשורה זה שאנחנו לא מביאים חלוץ.
אני חושב שחלוץ.
לא, לא, אלמנר הודיעו שלא מביאים חלוץ.
זה שאלמנר הודיעו זה לא אומר, אתה יודע, התקשורת הערבית לפעמים לא מדייקת.
אני אמנתי לחיזבאללה המון שנים.
תשמע, מה שקרה עם לואיזו מראה
של... מה קשר?
די לואיזו. תן לסיים.
לא, כשלפעמים יש הזדמנות בשוק, אתה לא עומד בפיתוי.
נכון.
בסדר? אז אם יהיה עכשיו אפשרות להביא
איזה...
לא, יהיה אפשרות להביא חלוץ בן 20, יכול להיות שיביאו אותו, אבל...
קריאת שמונה. אני אומר מפסידים. מפסידים, מפסידים, הם לא פריירים.
כמה?
1-0. הם יצליחו לנעול אותנו, אנחנו לא נבקיע.
איך קוראים לחלוץ?
אברומי. לא, יש להם את האוגריאסה הזה.
אוגריאסה.
ומרטינז וזה, הם קבוצה הרבה יותר טובה ממה שהם נראים, הם קשים. הבעיה היחידה שלהם זה המאמן, הברדה שלהם, קרב הברדות. אני מעריך שאנחנו מפסידים 1-0, או אולי אפילו 2 אם נאבד את הראש בסוף.
מי מאמן אותם?
שי ברדה. שי ברדה.
אוקיי.
המשחק באנטניה, נכון?
כן.
כן. שזה יצא על מנחוס, מנחוס.
כן.
אביב, מה אתה אומר?
אנחנו נצחים 3-1. דאפה שובר בצורת, לואיזו בשמאל כובש במשחק השלישי ברציפות, או הרביעי ברציפות בשמאל, וטוריאל הקליני יחתום עם מצב נייח.
אוקיי, מגנסקי.
2-1 הפועל. משחק מאוד אוהב, משחק במחזור הראשון, מובילים עלינו, אנחנו הופכים. טוריאל ולואיזוס.
פרנקו? רביעה של טוריאל?
לעדים מפסידים, אבל נורא תלוי במזג האוויר.
אמור להיות עדיין רטוב וגשום.
מאוד מאוד תלוי במזג האוויר.
וואלה, מרגיש, יש...
דרך אגב, לא דיברנו על טמטום הסיבוב, שזה הבילדאפ מאחורה.
אתה צודק, אתה צודק.
אתה צודק, אבל זה צריך פרק שלם בשביל זה.
האם ברדה יש לו את זה או לא?
זה שם, זה גם הרג את קרייב שהוא משחק, דיברנו על זה כבר מלא פעמים. אתה פשוט לא מקשיב לפרקים ולא מגיע אליהם.
אני מקשיב רק לפרקים שאני מפעיל.
אני יודע, אני יודע. זה בדיוק ההפך ממני. אני מקשיב לכל פרק חוץ מהפרקים שאתה משתתף.
אני מקשיב למכבי בול ולפרקים שאני...
תקשיב, עכשיו אנחנו עוברים לקטע שנקרא מעכשיו הנספח של פרנקו. זה קטע שבו הוא מדבר, אנחנו הולכים לשירותים ואנחנו באים לסגור את ההקלטה.
איזה יופי, איזה יופי.
פה לא מדובר על הכדורגל.
אני צריך פה שמישהו יעשה את המוטלה שלי.
אני פה.
שיעניין.
אז אני הולך להשתין.
אז אוקיי. אז זה יופי. הם באמת הולכים, זה נהדר.
לא, אני רציתי להגיד משהו שאני לא יכול להגיד.
לא, לא, שאלו אותי...
הרבה אנשים שאלו אותי בתקופה האחרונה.
איפה הפינה הכלכלית? ואלן אאוארד וכל הדברים האלה.
אנחנו מדברים בסל.
בסל, בסל, בוודאי. את הניתוחים של ספרה אני צריך לעשות. עקבתי קצת אחרי סיפור פיפל ביז, ואחרי סיפור אלן האוורד, והסיפור בעיניי הוא כזה. בדיווחים על שנת הכספים 24, דווח שאופר עיניי הפסיד 40 מיליון שקל, זאת אומרת, השקיע 40 מיליון שקל, זאת אומרת, שזה הפער בין הכנסות להוצאות, בשנת הכספים 24. אני בכוונה אומר את זה, כי זה בעצם שנה שמורכבת מחצי עונה, סוף עונת 23-24, האחרונה האחרונה עם דני פרנקו, לדעתי,
כן.
והחצי הראשון של עונת בברלי, של 24-25, שזה עונה שהייתה, התחילה עם תקציב של 30-40 מיליון, והמשיכה תקציב של 100. זאת אומרת, הממוצע הוא 80, זאת אומרת, הם הצליחו להפסיד 40 מיליון שקל, בשנה שהוציאו כמעט 80. ואז בשנת הכספים 25, הפועל תל אביב בעצם יש לה חצי עונה מהעונה הקודמת של 50 מיליון, וחצי עונה עכשיו של 80 מיליון, זאת אומרת, היא 130 מיליון, ובשנה הזאת היא בגדול 40-50 מיליון שקל הכנסות, זה יפה, דרך, שוב, שנת כספים, לא
עונה.
כי בחצי, בינואר כבר היה יד אליהו, מכרו מנועים שם, מכרו זה, כאילו יש שם יותר הכנסות, ואז בעצם אופר, כנראה יצר הכנסות של 40-50 מיליון שקל אורגניות, ואתה צריך לחסות פה 80-90 מיליון שקל. וה-80-90 מיליון שקל חוסו במלואם על ידי גילי רענן, על ידי מלכה ועל ידי הווארד. זאת אומרת, אני לא יודע אם הכסף של הווארד בעצם נכנס אחורה, כדי לממן את ההפסדים של 25, או ייכנס קדימה, אבל זה לא כזה משנה. זה אומר שאופר ינאי כרגע נמצא עם השקעה לדעתי, אם נספור את הווארד על 25, ימצא עם השקעה של משהו כמו 40-50 מיליון שקל, ועם החזקות של 60%.
אוקיי.
ועכשיו הדילמה הכלכלית היא דילמה נורא נורא מעניינת, כי בעצם צריך לשאול מה עדיף לבנם. להיות 70% ממשהו בינוני, או אפילו פחות מבינוני, או להיות 20-30% ממשהו מוצלח.
אוקיי.
וזה הדילמה הכי גדולה של אופר ינאי, כי הוא, בגלל שהוא חייב את הכסף, של האחוזים כדי לממן את הפערים האלה. עכשיו, יש פה התנהלות של חברת סטארט-אפ קלאסית.
נכון.
הכנסות אולי יהיו בעתיד, NBA, עולם של 20,000, כל הדברים האלה. כרגע יש פער גדול בין הוצאות להכנסות, החברה שורפת מזומנים בצורה משמעותית, ואז מדללים...
היא עושה קיצוצים.
כן, ואז היא עושה... לא, היא לא עושה קיצוצים, היא עושה מסע גיוסים.
התייעלויות וגיוסים.
היא עושה בעיקר גיוסי הון ודילול מניות. ואז בטר, ככה יזמים מתחילים מחברה של 100% כשיש להם רעיון, לחברה שיש להם 5%, אבל היא כנראה שווה הרבה מאוד כסף, או שנסגרת, גם זאת אופציה. עכשיו, אופר היום מחזיק 60% מהחברה שלו.
אדום ניולסר.
לא, אדום ניולסר זה כולל את העמותה.
אופר ענאי ספורט.
אופר ענאי ספורט, 81%, הוא מחזיק 60% מה-81%, שזה בעצם שליטה. אבל הוא לא רק השולט, הוא גם הגורם המממן. כי כל החבר'ה שנכנסו עד עכשיו, נכנסו בהשקעה פיננסית חד פעמית. שמו כסף על מניות, וזהו.
אין מאצ'ינג.
כן, זה לא ש...
זה לא שהתקציב הוא 100, וכל אחד שם לפי האחוזים שלו.
בדיוק. וכרגע, גילי קנה בשווי של 100, זה כנראה כבר שווה יותר. מלכה קנה בשווי של 180, זה כנראה שווה יותר. עובדה, אנשים שמו כסף. ונראה מתי הווארד יבין שהוא כנראה לא יהיה הדבר הבא. עכשיו, בנקודה הזאת, בשנה הבאה, אופר יצטרך כנראה, או להביא את הכסף מהבית, עד נקודה מסוימת, או להמשיך למכור אחוזים. רק כשאתה מוכר אחוזים, אתה מגיע לנקודה שבה אתה צריך להחליט שאתה מוותר על שליטה. עכשיו, דרך אגב, אופר אינו 63-59, יש את הצליק הזה שקנה אחוז, אז צליק פארם. אז... יש שמועות על סף רפפורט, יש כנראה מדברים עוד בעלי שליטה, גילי רוצה עוד 5%, אבל בסוף, 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 במהלך השנה הקרובה, אופר יצטרך לעמוד במה שנקרא קרני הדילמה, ולהחליט האם הוא מוותר על שליטה. ויתור על שליטה זה הפועל אחרת. כי לא יכול להיות מצב שבעל השליטה, לא יכול להיות מצב שבעם שיש לו פחות מ-50%, שהוא כבר לא בהשתה, הוא הגורם המממן. זאת אומרת, יש פה דבר שהוא יותר משמעותי. ואז השאלה באמת, האם הווארד נכנס כן כגורם מאצ'ינג, האם גילי מוכן לעשות סטאפ-אפ ולהיות גם גורם מאצ'ינג, יש פה דבר נורא נורא משמעותי. עכשיו, זה שאופר מצליח לגייס את האנשים האלה, זה מטורף. בכלל משנה, אם הוא הביא את ההוא והוא הביא את ההוא, זה מטורף. אם רפפורט יכנס, זה גם מטורף.
אתה יודע מה הקטע אבל עם רפפורט? הוא לא רוצה לקנות 15% מאופר ינאי ספורט.
לא, אני לא דיברתי עם רפפורט.
אז אני יודע להגיד לך שהוא רוצה לקנות 15% מאדום ניהול סל.
אני לא יודע.
אז אני יודע.
בסדר, אני לא יודע. אתה יודע, אני לא יודע. אני חושב
ש... זה דבר מדהים שאתה לא יודע.
כן, אני חושב שזה הגיוני שהכניסה הבאה והבאה הבאה והבאה הבאה היא כבר כניסה לא במודל של אופר ינאי, זה הצגה של אופר, והוא גם המממן של ההצגה, אלא הוא מתחילה להיות פה דירקטורון חלומות.
אני לא יודע כמה אופר רוצה את זה.
יש לו שאלה שכמה הוא יכול.
תראה, הוא יצטרך, הוא כנראה יצטרך, כן?
בדיוק.
אבל לפי דעתי...
פרנקו, תן לי את החזית של שנה, קדימה מהיום, קיץ הבא, כאילו שנה וחצי, של מבנה הבעלות של הפועל תל אביב.
קיץ הבא, קיץ של 26.
קיץ של 26.
ככה נוכל לדעת מה לא יקרה.
אני חושב שאופר ירד מתחת ל-50%.
כן.
ואני חושב שהולכים לפיוס עם העמותה. עכשיו, פיוס עם העמותה, הוא בכלל צריך להתפייס עם העמותה, צריך להתפייס עם הנאמנים של העמותה.
נכון.
והפיוס עם העמותה, הוא בא בעצם אומר, בוא נסדיר את חובות מס הכנסה, בוא נוריד תביעות אחד מהשני.
שזה מה שקורה בפועל.
כן, בוא נבטל, הולכים לגישור, אבל זה בדרך לשם לדעתי. ואז בעצם אפשר יהיה לבנות דירקטוריון, שהוא דומה לדירקטוריון מעבר לכביש, שבעצם יש להוא 30%, להוא 15%, להוא 20%. אבל זה יצטרך להיות דירקטוריון, כי העמותה לא יכולה להביא כסף במודל מאצ'ינג, אז גם אם יש לה 10-15, יש לה בעיה, בסדר? יכולה להביא דברים אחרים.
צריך לתקן אותם כשהוא אומר מספרים כמו שצריך.
ואני חושב שגם האוורד כבר נכנס בגישה שכן אפשר להזרים, או אולי אפשר להלוות, בסדר? אני מאוד מקווה שיכנס רפפורט, אבל לא רפפורט, אני חושב שיכנס מישהו אחר בסופו של דבר. אופר הוא בדרך להיות מתחת ל-50%. זה די ברור לי. עכשיו, זה גם ברור לי, כי כרגע זה גם די ברור שבקיץ הקרוב ישאלו שאלות בדירקטוריון של הפועל שלא נשאלו הקיץ הזה. האם באמת אפשר להביא 40-50 מיליון שקל ממחירות מנועים? האם אפשר להביא את הסכומים?
יהיה מי שיטיל ספק בפנטזיות של אופר בונה.
עכשיו, דרך אגב, צריך להגיד על אופר. הוא אמנם
פנטזיסט,
אבל הוא כיסה את זה. בסדר, הוא מביא את הכסף מהבית.
הוא לא כיסה את זה, זה מחכה שהעונה תיגמר. אתה באמצע העונה.
מישהו כרגע לא קיבל זה, הכספים שלו.
עד עכשיו אתה מחוסה.
תראה.
והוא עכשיו מביא את האוורד, אז תשמע. הבן אדם כרגע,
כמה כסף האוורד הכניס?
55 מיליון שקל, זה בסדר.
מטורף, אז למה הוא מקצץ? מטורף, הכניס הרבה כסף.
בסדר, תשמע, כל הציוצים האלה בטוויטר שלהו לקחו, אני לא יודע. כרגע הפועל תל אביב עומדת בהתחייבויות שלה. כבר שנה שנייה ברציפות, 24-25, אני שומע את הסינאו שתכף נגמר הכסף, ורק רואה שנכנסים עוד אנשים. בסדר? יש אולי בעיות...
לא, אבל זה קורלציה, אתה יודע.
מה?
הכסף עומד להיגמר, זה נכנסים עוד אנשים.
זה לא הכסף עומד להיגמר, אתה יכול להגיד את זה לכל חברת סטארט-אפ. הבן אדם עובד לפי מודל נורא נורא ברור. הוא מנפח שווי, הניפוח שווי בא דרך הצלחות וגיוס שחקנים וכאלה, ודרך...
אתה צודק לחלוטין, זה בדיוק מודל של חברת סטארט-אפ.
נכון. עכשיו, יש נקודה מסוימת שהחברה צריכה לשאול את עצמה...
שבה צריך למכור.
בדיוק.
שבה צריך להראות שיש לך הכנסות.
היא צריכה להיות ולידית. השאלה, היא לא תהיה ולידית ב-26, אולי גם לא תהיה ולידית
ב-27. אני תהיה ולידית כל עוד קורית המחאה מול הבעלות.
בסדר, זה חלק מהמהלכים שצריכים לקרות.
עם כל הכבוד,
בלי פיוס לא יהיה ולידציה. לא תהיה ולידציה.
גם יהיה פיוס, ויבוא עוד 2,000 מנועים, ויקנו את המנועים של 1,500 שקל, זה לא מה שיפור אותך לוולידי מהכסות של 50, מהכסות של 150. בואו, נכניס דברים לפרופורציה.
לא, אבל זה שניפח את התקרה שלך, זה לא
בגלל זה. שיקנו את המנועים ב-1,500, יגרמו לעוד אנשים לקנות מנועים
ב-5,000-6,000. אז זה אני שם סימן שאלה. הפועל תל אביב, המודל העסקי...
דווקא פה אני מסכים. אנשים יסוסו יותר לשלם 555 שקלים לכרטיס בעולם.
יהיה לך במקום 50 מיליון הכנסות, יהיה לך 70 מיליון הכנסות.
דווקא פה, אתה אמור להסכים איתי בכל דבר.
מה?
אני אלך איתכם, לא יהיה 50 הכנסות, יהיה 70 הכנסות.
לא, בסדר.
זה לא 150 הוצאות.
נכון.
לא, ברור.
אז זה לא ולידי.
זה מזיז את המחט לא כמו שנדמה.
בסוף יש כרגע בשולחן הניהולי אנשים מטורפים. בסדר?
מי השחקן הכי טוב בשולחן? האם זה אופר?
לא, השחקן הכי טוב בשולחן זה גילי. עכשיו, גילי, מי שמכיר אותו, ואני לא מכיר אותו, אבל מה שקראתי עליו, זה שהיכולת שלו כקרן השקעות, להסתדר, גם כשיש לו 5% ו-7%, ולהביא ערך לארגונים שהוא נמצא בהם, בבורדים שהוא נמצא בהם, היא יכולת מאוד מאוד חשובה. כי לפעמים אתה יכול להיות הרבה יותר אפקטיבי ומשמעותי עם 5%, בתנאי שאתה יודע להניע את העסק קדימה, מין בעם שיש לו 50% ויש לו...
איפה אתה יכול לראות את זה? שים לב בהודעות האחרונות של הפועל תל אביב הרשמיות, מי מצוטט ומי נמצא בדברים החשובים והאגב הרגישים ביותר, העין ערך, עניין האולם.
אז תראה, אני לא חושב...
מי מייצג את הפועל תל אביב בדיוני האולם כרגע?
אני לא חושב שאופר יהיה בחוץ, אני חושב שהוא יאבד שליטה, אני חושב שרוצים שיהיה בשולחן יהיה את כל האוהדים שזה העמותה, ואני חושב שאפשר יהיה לפתור את נושא העמותה די בקלות, כי לא מדובר שם סכומים מטורפים, ואני חושב שיש שם עוד לפחות בעל און אחד רציני, ואז הם יצטרכו לשאול את עצמם, האם הם מוכנים להיות, ליהנות ממועדון מצליח, אבל לעזור במימון שלו, כן או לא. זו שאלה, והקיץ יהיה מאוד מאוד מעניין.
אני אגיד דבר אחד בשביל לחזק את פרנקו.
שטוק, הוא צריך חיזוק.
ראית מה זה? גילי רענן הוא אלפא, בטח בעולם העסקים. אתה מכניס את גילי רענן לתוך דבר, אמרת גם עם 5%, הוא מנהל את העסק.
הם כולם אלפות שם.
לא, תקשיב.
הם רוצחים.
אתה, תקשיב.
גם מלכה הוא רוצח.
מלכה הוא רוצח מטורף, הוא פחות בעסק. אני לא אגיד פה הכל, אבל מיקי. גילי רענן. וואן, שמת אותו בבורד שלך, הוא שולט.
תקשיב.
אופר קבע, זה מילה גדולה יותר, אופר קבר את עצמו.
הוא לא קבר את עצמו. הנקודה היא כזאת, קודם כל,
להפך, הוא שם לעצמו חבל שאולי...
הוא שם לעצמו...
כדי שיוכל לצאת מהבור.
אל תתן לי אנלוגיות כאלה.
הציוץ הזה מוכן ביום שאסף רפפורט ייכנס. כי אם אסף רפפורט ייכנס, אולי אני אחרי מנחש את זה, בענה של הפועל תל אביב יהיו 4-5...
ארבעה, חמישה,
כן. חמישה אנשים שיצרו את הונם בעצמם, שזה מטורף. עכשיו, כל אחד בנה שם יוניקורנים, אחד בנה את זה בנגע ירוקה, אחד בנה את זה בקריפטו, אחד בנה את זה בסייבר, אחד בנה את זה גם בסייבר, בשאיפה, אחד בנה את זה בפיננסים, הם אנשים שלא נולדו לכסף. מהעבר השני של הכביש, או מהעבר השני של המדינה,
שאנשים שנולדו לכסף.
שנולדו לכסף.
או התחתנו עם כסף.
או התחתנו, או נולדו להרבה כסף. אבל זה הבדל מאוד מאוד גדול. עכשיו, כשאתה מייצר במסלול חיים של 20 שנה, מכלום יוניקורן, אתה אלפא. אבל אני מסכים איתך מאוד שגילי, הוא דמות המפתח בשנה הקרובה, ואני חושב שכולנו רוצים שהוא ילך, שנלך לאן שגילי מוביל את העסק הזה.
יפה, אז פה הסתיים הפינה הכלכלית.
יפה מאוד. אז לפני באמת שאנחנו נפרדים, אתם יודעים, כל האירועים הקשים שהיו בשבוע האחרון, נפרדנו גם מידי שטיינפלד ומשפחת צבע אדום, רוצה להשתתף בצער המשפחה והחברים, כי באמת הייתה דמות מוכרת ביציע, והייתה במשחק בשבת.
וחברה של הרבה מאוד עדים בשער 5.
כן, מכה גדולה, ובאמת, למשפחה, לחברים, תהיו חזקים, אנחנו איתכם, ושלא נדע עוד צער, או כמו שהיינו אומרים בישראל היום, שלא נדע עוד צער. ביי, רק הפועל.